דרכי ההנהגה של בעלי המוסר בשבוע שבין המצרים, זה מסגרת בפני עצמה. בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בלוח למשל, על בלוח ארץ ישראל, על החובה לעיין בסיבות של החורבן וכולי. לעומת זאת, חסידים מספרים שרב נפתלי מרופשיץ, נכון הוא שזה קצת חריג בעולם החסידי, כי הוא כל ימיו עבד את השם במיוחד, בשמחה ובאופטימיות, אז נניח שבחצות היום של בין המצרים, כשחסידים, אנשי מעשה, היו נכנסים להגיד תיקון חצות, כמו שראו לעשות בבין המצרים, אז הוא היה מסתובב בשטיבל, והיה מנגן והשב כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם. הפשט הוא ששניהם כיוונו לדבר אחד, זה דיבר על חזרת העבודה במקדש, וזה דיבר, אלא זה דיבר בדרך שלו, והוא אמר, רבותיי, בואו נזכור שיש תפילה כזאת שיש לה אווירה של שלוש רגלים ושל השמחה שמתלווה לזה, ובצורה כזאת הוא עשה את התיקון חצות שלו. על הדרך שמספרים על האדמור מקוצק, ששאלו אותו מה עם תיקון חצות שלו, אז הוא היה אוכל סעודה אחת ביום. אז הוא אומר, כשאני אוכל ארוחת ערב בחצות הלילה ואני מברך ובני ירושלים בונה ברחמיו ירושלים, זה היה תיקון החצות שלי. הכוונה, היא אומר, הוא מכניס בברכה הזאת את כל מה שאפשר ואת כל מה שצריך לתקן על חורבן ירושלים. זה הכל במה שנוגע לימים שלפני תשעה באב. אבל כמובן שבתשעה באב, אז כל מה שהוא נשאר במסגרת המנהג והמעשה חסידות, מתנסר ניסוח הלכתי ברור, כמו שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, על חובת האבל. ואז כמובן שמבחינת ההנהגה, מוכרח לבוא שוויון בין כל מי שמקבל את ההלכה כמחייבת, וזה גם אצל החסידים וגם אצל בעלי המוסר. השאלה היא אבל, מה היו הדיבורים? אז קודם כל, לא ידוע לי בכלל, ואני מניח שלא היו דיבורים אצל חסידים בתשעה באב. יושב בדד, אחרי השחרור של הרובע, לפני בערך 40 שנה, שלח לי הרב אוטנר שהגיע ארצה אז, ואמר, תשיג לי חדר בודד בעיר העתיקה. הייתי מבקש רק שהוא יהיה עם חלון אחד להר הבית. אני רוצה להיכנס לשם לפני תחילת הצום ולצאת במוצאי תשעה באב. לא רוצה לראות אף אחד, לא רוצה לפגוש אף אחד. כך הוא חשב שהוא יוכל לבטא טוב יותר, יושב בדד וידום. אז עובדתית לא היה מקום לדבר, ואז ממילא כמעט ולא נרשם שום דבר בתשעה באב עצמו. פרט לשבתות חזון, במיוחד כשתשעה באב חל להיות בשבת, אז נפסקה הלכה שמלא על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו, אז חסידים ישבו עם האדמורים וכל אחד על פי דרכו אמר דברי תורה, ואותם דברי תורה שזכו לעלות על הכתב, הם למעשה מביאים לידי ניסוח את מה שהאדמורים סברו וחשבו ודיברו מסביב לעניינים של החורבן. שמעתי מזקני חסידים שהייתה מסורת שבתשעה באב שחל להיות בשבת בטיש בסעודה שלישית אצל רב צודק, הגישו קוגל או צ'ולנט או משהו כזה, והיום כבר רד, ורב צודק אמר, נו, מי שמרגיש את עונג שבת יכול להיות לטעום מהקוגל. אז חסידים כמובן יבלו, אף אחד לא יעיז, היום כבר רד. לא יודע לכוון בדיוק בחוץ לארץ, בדרך כלל שעות בין הארבעים הן מאוד ממושכות. אז המסורת החסידית אומרת, ואז רב צודק לקח כף וטעם מהקוגל ואמר, אני מרגיש עונג שבת. אבל אף על פי כן יש דברים על החורבן בדברי התורה שהוא אמר. לעומת זאת, אני אינני יודע על מסורות, על כל פנים, במקומות שאני למדתי, לא אמרו שיחה בליל תשעה באב, אבל שמעתי שרבי זקשר, זאת אומרת, זה שיסד את ראש, את ישיבת סלבודקה, הוא עצמו היה חתן של הסבא מסלבודקה, דיינו בן דוד מבוגר של הרבנית נבנצל, והוא ניצל מהשואה, כי בבין הזמנים של ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא היה בשוויץ, וככה הישיבה כולה עלתה על מוקד, והוא נשאר, והגיע ארצה עוד לפני הקמת המדינה, ויסד את הישיבה בבני ברק. הוא היה אומר שיחה בליל תשעה באב. ובאחד מלילות תשעה באב, משתום בשנים הראשונות אחרי השואה, הוא ניגש להגיד שיחה, נעמד להגיד שיחה, ועוד לפני שהוציא את המילה הראשונה, פרץ בבכי עצום, ולא יכול היה להמשיך יותר. זה דוגמה של ביטוי של, של החורבן, מסתומג, זה בלול גם בחורבן האישי שלו, ושל של הישיבה, וכל מה שנתלווה לדבר הזה, אבל הוא הצליח להשתקם ולשקם את הישיבה איתו, מיד נראה גם דברי תורה שלו. על כל פנים, בגיליון המורכב שלפנינו, יש שיחה ראשונה של רבי ירוחם במיר. רבי ירוחם במיר, אתם רואים שבכותרת, באותו עמוד, בעמוד הפתיחה, שם חבר מאמרים, דעת חוכמה ומוסר. חבר מאמרים זה השם הראשון שבשלבים הראשונים, כוחו של רבי ירוחם לא כתב כלום, רק היה מדבר, אבל תלמידים בקליברים כמו שהיה במיר שלפני השואה, הייתה להם, הם הרגישו עוצמות עצומות בדברים שלו, והם כתבו את זה והוציאו כעין חוברות. זה אפילו לא בסטנסל, זה מין ליטוגרף, משהו כזה מאוד מאוד, היום כמובן מסתכלים על זה בצורה מאוד פרימיטיבית, שהיה לפני מלחמת העולם השנייה, וזה היה נקרא חבר מאמרים. בצורה מופלאה הגיע לידי טופס כזה, הוא נתפס בקיץ תפרי צדיק תה, זאת אומרת חודש, חודשיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ואני חושב הוא הגיע לפה עם הספרים שניצלו מהשואה, ואני חושב שהוא תופס מאוד נדיר, רק מבחינה ביבלוגרפית, כי למעשה את כל המאמרים הללו התפיסו אחר כך בצורה הרבה יותר מסודרת בסדרה של דעת חוכמה ומוסר, שאלה הם ספריו המסודרים של רבי ירוחם. אבל חבר מאמרים נשאר השם, הנושא של אותם דברים שהוא אמר. אז יש לפנינו שיחה אחת. איך יערב לי אכול ושתו, והציטוט הוא מקינות לתשעה באב, דיבר רבי יהודה לוי, בציון הלא תשאלי. הנה הקדמונים הרגישו כל כך בחורבן הבית, עד שהיו מטמיעים איך תערב לאדם האכילה והשתייה. ההנחה היא שאם רבי יהודה לוי ניסוח כל כך נועז, הוא חש בזה, הוא הרגיש בזה, היה קשה לו באמת לאכול. עד שהיו מטמיעים איך תערב לאדם האכילה והשתייה, ולעומת זאת נתבוננה במצבנו אנו. זה הקו עקבי של בעלי המוסר, להתעמת עם המודל. איזה שייכות יש לנו עניין תשעה באב? ומה משיגים אנו מימים אלו? אנו מתעוררים מהדברים התפלים לפי ערך, היינו, מסיפורי ותיאורי המוראות הנוראים שמופיע במדרשים. אנו מורידים דמעות בארזי הלבנון וכדומה, וזה כבר, ארזי הלבנון זה הקינה האשכנזית על מסעי הצלב ומה שמתלווה לזה. אבל האם חורבן הבית נוגע לליבנו? הן מיד באמירת אלי ציון נעשה מעין הללה וחינגה. איזה אמת של בעלי המוסר. ישבת שעתיים, שעתיים וחצי, אגב כואב, אתה משנה תנוחה. גמרנו, קמים, אומרים אלי ציון, והאשכנזים נוהגים להגיד את זה באיזה מנגינה, והוא הרגיש, הוא בצדק, שיש במנגינה הזאת איזה מין סיום די חגיגי. וכל תיאורי החורבן, חילול הקודש והמקדש, בשביל הסנדרין, הכל נעשה מין זמר נאה. ורואים אנו מזה, שמצבנו הוא שכל עניין חורבן הבית אינו נוגע לנו, כאילו שאין לנו שייכות להבית וחורבנו. הוא באמת ייפלא איך הגיע הדברים לידי מצב שכזה, שכל החורבן אינו נוגע לנו, ורלו היה אדם מתבונן, אב במקצת, הוא מכיר את מציאותו ועצמיותו, מיד היה ראו מכיר שבית המקדש הוא עניין שכל חייו תלויים בו, ושבלעדיו חייו אינם חיים. אנחנו היום קשה לנו להעלות את הדעת, אבל צריך להבין, המפעל האדיר, עכשיו נדבר היסטורית אובייקטיבית, המפעל האדיר של רבי יוחנן בן זכאי, מהרה יבנה המקדש, לגבי הרבה הרבה דברים בלוח, מה שאחר כך עשה חבר התנאים, תופות יותר מאוחרות, הבקיבה וכו'. כל החיים ההיסטוריים, שבמשך מאות שנים של בית שני, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, בבבל בוודאי, סבבו מסביב לעובדה שיש מקדש, והמקדש הזה הוא למעשה ממלא את התוכן של היהודים, לא מבאי בירושלים, ארץ ישראל, שקילת שקל בבבל וכו'. ופתאום בבת אחת כל הדברים הללו לא קיימים. איזה עוצמות ואיזה התחכמויות ואיזה הבנות פסיכולוגיות היו צריכים חכמי המשנה וחז"ל להכניס כדי לנסות למלא את התכנים שבבת אחת פתאום נעלמו והחיים אינם, מה שהזכירו הערב קצת את הסיפור, איך אבלי ציון חיפשו את הדרך לבטא את האבל בצורה אמיתית. אז אנחנו נדמה לנו, ורעילו היה אדם מתבונן, אב במקצת, הוא מכיר את מציאותו ועצמיותו, מיד היה ראו מכיר שבית המקדש הוא עניין שלא חייו תלויים בו, שבלעדיו חייו אינם חיים, ומתוך כך היה מכיר בסוד הגלות, היה יודע להעריך מהו זה שהכלל ישראל אינו במקומו, מהו עניין ישראל בין האומות, ואז ודאי שעניין הבית היה כבר נוגע לו, וגם כל אחד מאיתנו היה אומר איך יהיה רב לנפשי. אם אתה באמת מרגיש את זה, אז אתה מזדהה עם הביטוי הזה של רבי יהודה הלוי. כשנתבונן בכוחות נפשו של האדם, וזה כמובן החשיבה המוסרית, נראה בזה דבר נפלא. האם יעלה במחשבתו של האדם בבוקר, בהקיצו משנתו, לדעת אם השמש יצאה לארץ? והרי זה כאילו אין השמש נוגע לו כלל, מה אכפת לך מה שמזרחה או לא? אם אתה לא מתעניין, זה משהו לא אכפת לך, וזה לא נכון. בעוד שבאמת הרי כל חיותו של האדם, תלוי בזריחת השמש, במאורו וחומו, ולו היה איזה קלקול בתנועת השמש, מיד היה עולם חרב. ואומנם רואים אנו שבנגיעה הכי פעוטה, כמו מי שיש לו גן ירק כלשהו, הוא מתעניין כמו בכל יום תמיד בזריחת השמש, אשר זה נוגע לצמיחת הלפת והטרדין שלו, כן, הוא כמובן בכוונה בחר ביטויים של ירק זול, לא מיוחד ממנו, גם את זה הוא צריך, בלי שמש זה לא יגדל. הנה ייתכן שיתייחס אדם אל השמש שכל חיותו תלוי בו, באופן כזה שכאילו אין לו שום שייכות ואינו נוגע כלל לעצמו וסורו. מי שאין לו גינת ירק, אז הוא אכפת לו, כן שמש לא שמש, הוא לא אכפת לו. אילו היה עניין בית המקדש נוגע לנו לפחות כעניין גן ירק שלנו, בוודאי שהיינו מרגישים עד מאוד בחורבן הבית. היינו כבר יודעים מה היה בעדינו הבית בעניינו, ואיזה חורבן הוא בעדינו אובדן הבית, ועד כמה כל קיומנו וחיותנו תלוי אך ורק בבית. וכמו שהמקונן מונה והולך ומציג זה לעומת זה, את כל מה שהשיג הכלל ישראל בצאתו ממצרים, ומה שנאבד ממנו בצאתו מירושלים, והוא מתכוון לקינה האשכנזית, בצאתים מירושלים ובצאתים ממצרים, בצאתים מירושלים, דהיינו, השוואה בין עם שיוצא לחירות לבין עם שהולך לגלות. חז"ל אמרו, כמה חצופה היא ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. דיינו, כל עוד שהמקדש קיים וכל הנורמליות מתנהגת ניחה, אבל אם הבניין חרב, אז איך הטבע? היה איזה עיתונאי אחד שהוא ביקש לקונן על איזה אסון שהיה לדעתו חמור, אז הוא בניסוח עיתונאי אמר, השמש זרחה, אי השמש ואירק לה בפניה. איך היא העיזה להעיר ביום שקרה האסון, שהיה נדמה לו כאסון? אז זה למעשה קשור קצת למה שחזל דיברו, מסתום משם הוא לקח את זה, שהשמש לא רצתה להעיר. אם אין בית מקדש, אז כל הטבע צריך להיעצר. וזה מה שכתוב במדרש. כמה חצופה ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. הנה היה פשוט לחזל שאחר החורבן צריכה ארץ ישראל שתעשה סלע יבש שאינה מצמיחה פירות, אז שהייתה אצלם תביעה על ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות, ואומנם הרי באמת נעשית ארץ ישראל צונמה, סלע, כי הזאת היא ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש. ואמרו חזל שאילו היו אומות העולם יודעים עד כמה גם חיותם הם תלוי בבית המקדש. 70 פרים שהיו מקריבים בחג, הרי היו כנגד 70 האומות, כי אז היו שומרים ומעמידים סביב לשמור שלא יחיבו. חזל אמרו, כשדורים היו מעמידים איזה חוליית חיילים שישמרו חזק מאוד על המקדש, מפני שהמקדש הוא מקור הברכה. וגם רואים אנו מדיני תשעה באב, שאין עניין תשעה באב רק זיכרון באלמה, שהרי נוהגים בו דיני אבילות ממש, שלא היה לזה מקום בעניין של זיכרון גרידה. אם זה לא הייתה חוויה ממשית ורק זיכרון, מה צריך להיות כל כך מזדהים עם זה? וכל הלכות היום הם להרגיש שהאדם את עצמו כאבל ממש, עד שאמרו חז"ל כל מי שלומנה בית המקדש בימיו כאילו חרם בימיו, דיינו ממש אבילות חדשה. ואחרי כל זה רואים אנו שסוף כל סוף אין עניין החורבן שייכות אל האדם, ונעשו הדברים כאילו שאין נוגעים לו כלל, אז שאפשר שגם באומרו הקינות בעניין סילוק שכינה אינם נוגעות לליבו, וכאילו מה לא ולסוג שכינה. ובוודאי שיש דרכים מדרכים שונות במהלך הדברים, עד שבא לידי כך שנעשה אינו נוגע אלינו. דיינו, מהו התהליכים הפסיכולוגיים שמייבשים את היחס של האדם אל החורבן של המקדש. אבל על כל פנים רואים אנו שהעניין תלוי, שתלוי בו כל קיומו וחיותו של כל אחד ואחד, ושל הכלל כולו יוכל להתאבות אינו נוגע כלל. למרות שרציונלית אתה מבין את המשמעות של העדר של המקדש, בחיים עצמם זה לא עובד. וכשנתבונן בכלל מצבנו, נראה באמת עד כמה נתרחקנו מתורה. איזה שייכות יש אלינו כל התורה כולה, וכמה זה נוגע אלינו? כשלומדים בתורה סוד הבריאה ומעשה בראשית, איזה שייכות היא אלינו, מה זה נוגע לנו? ובאמת הרי כל בן דעת יבין שאין כוונת התורה חס ושלום לספר לנו סיפור דברים, שהרי זוהי תורה. וכשלומדים נעשה אדם בצלמנו, זה הרי כבר היה צריך שיהיה שייך אלינו. זה הרי מספר לנו מי אנחנו. והרי אנו יודעים כמה נוגע אלינו, כמה נוגע לנו עם מצו של אדם הראשון בגן עדן. חטאו של אדם הראשון, גרש את האדם מגן עדן. מישהו מרגיש ואומר שגירשו אותה היום מגן עדן? חז"ל הקדושים, ראינו עד כמה היה זה נוגע להם בנפש. כמה איכה כוננו על ויגרש את האדם. ובכלל רואים אנו כמה כל התורה כולה, כל פרט ופרט שבה מי בראשית עד לעיני כל ישראל היה נוגע לחז"ל הקדושים. אבל כמה זה נוגע אלינו? ומזה נראה סוד הדברים, שאפשר לבוא לידי מצב שאין שום דבר נוגע לאדם עצמו ובשרו, עד שגם כל התורה כולה לא תהיה שייכות לאדם ולא יהיה נוגע לו כלל. ומה נפלאו לפי דברינו דברי החסיד רבנו יונה בשערי תשובה. הדרך הרביעי, בית אשר יהגיע אדם בתורת השם, ויקרא בדברי הנביאים והכתובים, ויבין בנועם המוסרים, ויראה ההזהות והעונשים יחד לדברים, כאן שנאמר ולזה אביט וחרד על דברי, וכן כתוב בעניין יאשיהו, ויהי בשמוע המלך את דברי ספר הברית, ויקרא את בגדיו. לכן כאן הוא הגיע כבר לדוגמאות שלקוחות מתחום המאורעות החורבן. היו שני מאורעות קרובים זה לזה קצת מבחינת הזמנים לקראת סיום בית ראשון. אחד זה מה שהוא הזכיר. הפשט הפשוט כנראה שלמעלה מ-55 שנים של משטר האימים של מנשה הצליח להשכיח את התורה, ולא צריך להפליג, אנחנו ראינו בינינו היום בדור שלנו איך הצליחו להשכיח את התורה מיהודי רוסיה במשטר האימים. בזמנים קדומים, כשספרים וכולי היו דברים יותר יקרים, אז פשוט הוא ש-50 שנה פלוס של מנשה השכיחו את התורה. אז כשמצאו את התורה בימי יאשיהו כתוצאה מהשיפוץ של המקדש, כשנתגלה הדבר לזה, אז יאשיהו קרא את בגדיו, הוא הפעיל את כל המנגנון הממלכתי בשביל להשיב את העם בתשובה, כי זה היה נוגע אליהם. הוא אמר, רבותיי, תרגישו כמה הדבר הזה אכפתי. אז ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. זה מפני שהיה נוגע לו, שידע שכל זה מכוון לעצמו ובשרו, ועל כן ויקרא את בגדיו. ובעניין עזרא נאמר, כי בוכים כל העם ושומם בדברי התורה. דהיינו, כשהעם עמד על כך, וכתוצאה מזה שפתאום התחילו להכניס לו בתודעה, כשהפעילו את כל המסגרות הממלכתיות במקרה של עזרא להכניס את תלמוד תורה לעם בצורה פופולרית אל ציבור גדול מאוד, אז הרגישו כמה שהדבר הזה חסר. זהו מפני שהיו דברי התורה ננוגים לליבם, ואשר לא שט ליבו אל דברי השם, יכבד פישו עליו כעניין שמר, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם. הוא לא ציטט מאיפה זה כתוב, אבל זה כתוב בירמיהו למדבר, ויש לזה עניין גדול גם לתשעה באב, זה דבר מעניין מאוד. בספר ירמיהו מסופר, ירמיהו פעל למעלה מ-40 שנה, והוא ראה את האסון שמתרחש, וחיפש כל מיני דרכים לזעזע את העם, וזה לא עבד. אז הוא עלה על פטנט. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תרכז את כל מה שדיברת במשך עשרות שנים, ותכתוב את זה במגילה. יש מחלוקת בין המפרשים, גם בדברי חז"ל, האם זה מגילת איכה הנוסח הקדום, אם זה חלקים ממגילת איכה, אם זה דברים אחרים, על כל פנים. אולי תיתן כזה אנטיביוטיקה בבת אחת חזקה כזאת, אז יזעזע את העם. אז באמת הביאו את המגילה הזאת וקראו אותה. מי שקרא בשלב הראשון, קרא את גדיו, פחד, הוא ראה את העוצמה הזאת. הביאו את זה למלך באבירות לב. זה היה בחודש טבת, אני חושב, היה חם, זאת אומרת, היה חם בבית, כי האח הייתה מבוערת. הוא לקח את המגילה הזאת, חתך את זה עם סכין, וזרק את הקרעים האלה לתוך האור, לתוך האש שיישרף, ולא פחד ולא קרא את ליבו. זאת אומרת שהיו בעם שדברים כאלה זיעזו אותם, והיו כאלה שהדבר לא נגע להם, אז הוא הנגיד את... בבקשה? היו כאלה בעשרים, עשרים שלא בנוכחות המלך, הם פחדו. שם מדויק בכתובים. כשהם שמעו את זה, אז הם נבלו כתוב. ואז, ולא ידעו איך למכור את זה למלך. כשהמלך הוכיח אבירות לב, זה, אז כולם כמובן ענו קדוש, הקדוש או תמה אחריו על כל פנים. אז לא פחדו אלא קורא את בירות. איך הוא באמת לא פחדו אלא קראו? אלא שלם לא היה נוגע זה. ואמרו חז"ל, כל הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. לבאר מה שייכות למאמר זה ללא פחדו, ולפי דברינו, אני קורא צריך רק להפרוק קצת העמוד, מול הכותרת. ולפי דברינו שהלא פחדו נובע מהכוח של אינו נוגע לו, מכוח זה עצמו יוצא הלומד ואינו מקיים, כי באמת איך אפשר שהוא לומד תורה דבר השם ואינו מקיים? אלא שמקורו מכוח זה שלא פחדו, שאין לה דברים שייכות עליו ואינו נוגע לו, ועל כן אינו מקיים. ונאמר, אכתוב לו רובי תורתי, למה זה לא עזר? כמו זר נחשבו. וזהו, זר לגמרי, שרובי תורתו אינם נוגעים לו. הנה למדנו המסקנות המוסריות. הנה למדנו סוד גדול ועמוק כל כך בכוחות האדם, שיוכל לעשות אצלו ששום דבר אינו נוגע לו, שאין לזה שום שייכות לעצמו ובשרו. והסוד הגדול של לימוד המוסר הוא, שהנה הוא ההפך מכוח זה, שעל ידי לימוד המוסר נעשית כל התורה שייכת לאדם, שכל דבר ודבר נוגע לו, שכל המסע ומתן הוא עם עצמו ולעצמו של האדם, שכל התורה כולה, מבראשית עד עיני כל ישראל, היא אל האדם, לעצמו ובשרו, ולמדנו מתשעה באב זה, מכאן קצת הוכחה שהוא אמר את זה בתשעה באב, והוא עצמו, התעוררות עצומה, איזה חוב גדול ונורא הוא לימוד המוסר. הגישה האורגינלית פה, שבדרך כלל חושבים שמוסר זה מתאים לאלול, ימים נוראים, לפני נעילה. מה קורה תשעה באב? תבדוק ותראה שכל מה שתשעה באב עובר על ידינו ולא עובר בתוכנו, הוא בגלל זה שאתה לא לומד להתבונן, וללמוד בהתבונן זה היסוד של מוסר. אז זה הגישה האחת, כמעט הייתי אומר, המחשבה הקלאסית המוסרית. תראה, הוא נפטר בתפריט צדיק וב. זה היה לפני עלות היטלר, אני גם חשבתי על זה. זה היה לפני עלות היטלר. אחרת הוא היה גם את זה מכניס לחשבון. רבי רוחם הגיע לכלל מצויו ולכלל ההשפעה האדירה שלו. למעשה, לא רק, לא, הייתה פה תופעה מעניינת, לא רק בפולין ובאירופה כולה, הייתה קבוצה של יקים. זאת אומרת, זה היה דבר לא מצוי, שהייתה קבוצה מגרמניה שבאה למיר בגלל החריזמה של רבי רוחם. זה עוד שמעתי מרבותיי, האישיות החריזמטית הזאת, איך היא התנהגה, סיפרתי כבר בכמה הזדמנויות על הדומיננטיות שלו, ולמעשה כל הסדרה דעת תורה שמופיע על פרשיות השבוע, זה שיחות שרבי רוחם היה אומר לקבוצת היקים מגרמניה, שהגיעה ללמוד בליל שבת היום למד חומש, ופתאום ראו איך הוא בנה שם יסודות מיוחדים במינם, כי הוא חשב שזה הדרך לקרב את האנשים שהיו בעלי השכלה, שיראו את היופי של התורה. הרב דסטר הוא כמובן בסגנון אחר לגמרי. אולי קודם נקרא, או אחר כך אולי נדבר משהו עליו. ברם ישנם דברים שאי אפשר להשתמש שם בדרך החיצוניות כנל. הקטע הקודם לזה מדבר על דרכים של להתמודד עם הפיתויים. אז אחד הפיתויים זה לא ללכת נגד, אלא ללכת איתו יחד. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה באמת רוצה, אבל בוא נחכה כמה רגעים. זאת אומרת, לעקוף אותו, להרים אותו. אלא יש צורך, אבל זה למעשה לא דרך אמיתית. אז יש צורך להתרומם ולהגיע לפנימיות הדברים ולהתרכז בנקודת האמת. כי רק בדרך זו אפשר להגיע למטרה מיוחדת. אחד מהם גאולת השכינה מגלותה. כשאתה עומד לפני פיתויים, אתה לא יכול לעלות לאוקטבות כזאת ולהגיד, רגע אחר, אם אני אלך לעשות מה שליבי חפץ ומה יהיה עם השכינתה בגלותה, זה לא נכנס אפילו באוזן. אז אומר, אבל בשביל להגיע למעמד רוחני כזה, להבין שמדברים פה על גאולת השכינה, זה צריך ללכת ישר ולגלות את האמת, שהוא התכלית והתוכן של אבל תשעה באב, כפי שיבואר להלן בעזרת השם. איך התחיל תשעה באב? אתם בכיתם בחייה של חנם, לפיכך אכבה לכם בחייה לדורות. בחייה, היינו ביטוי לצער פנימי. כן, זה אופייני למחשבה של הרב דסלר, לנסות להגדיר הגדרות שאנחנו משתמשים בהן בצורה די שוטפת. רגע, מה זה בכי? בכי זה כשמשהו מגיע לך מלא, 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 והוא מתפרץ החוצה. מהי בכייה של חינם? אינה נובעת אלא מחוסר ביטחון. כשעמדו בני ישראל על גבול ארץ הקדושה, סירבו להיכנס באומרם בלמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב. בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים לתת אותנו ויד אמורי להשמידנו. וכתב על זה הספורנו. בשנאת השם אותנו, על מה שעבדנו, מה פתאום שאלה מהמחשבה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם? הוא פוקד עלינו את העובדה שעבדנו עבודה זרה במצרים. לתת אותנו ביד האמורי, שאף על פי שיש לאל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם, היה להם כבר ניסיון של אוג וסיחון, ייתן אותנו בידם להינקם. שהרי לישי לכאורה, בחייתם הייתה בחייה של תשובה ויראת שמיים. אך מערממיות היצר היה להפוך את מחשבתם, ולערב בשבט של חוסר ביטחון, ולהצמיחו עד כדי כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת, למעשה הם פחדו. ואז מה הם אמרו? והם אמרו, שפיץ אפיקורסס. מה הם אמרו? הם אמרו, הוא חזק הוא ממנו, האמורים הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. וידוע פירושו של חזל ורשי ויודע, וגם זה בביטחון שהוא חיסרון בפנימיות בדביקות השם יתברך, אי אפשר היה לתקנו אלא בקביעת בחייה לדורות. וכך הוא ביור העניין על עמקותו. הכרת השם בפנים הלב היא השכינה בישראל. כמאמר חזל, אגב, אין מאמר חזל כזה. כולם מצטטים אותו, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. המקור הראשון לניסוח הזה הוא בפירוש שעד ימינו היה בכתב יד של אחד מהראשונים, רבי אפרים, שבעל תורה שלמה בפרשת תרומה התפיס את תורה שלמה, אז הוא עוד היה בכתב יד. אז הוא כותב בכתב יד רבי אפרים. היום בספרייה גם נמצא הספר רבי אפרים על התורה פירושו, ושם בא המדרש הזה. דרש חמוד מאוד, אבל זה לא מדויק לומר של חזל. בתוכו, אלא בתוכם. כן. אפילו ביות האדם באסתר גדול, במצב של תומה ממש, אין פוסק ממנו הניצוץ הקדוש הפנימי החבוי בתוך ליבם של ישראל. כבר אמרתי בכמה הזדמנויות שהרב דסלר הוא על הגבול של סינתזה. הוא עצמו, גם מבחינה משפחתית, הוא נכד של רבי שמעון מסלן. אביו היה חניך מוסדות כלם, הוא גם התחנך שם. במלחמת העולם הראשונה הוא נפגש קצת עם העולם החסידי, ואחר כך כשהגיע לאנגליה הוא נפגש בצורה יותר רחבה מזה, ופתאום הוא גילה את העומקים ואת היסודות של מחשבת החסידות. צריך גם להדגיש שבשפיץ שבשפיץ של בעלי המוסר הם עסקו גם בקבלה, אבל הם שמעו על זה מסוד כל סוד, ולא רצו בכלל לספר את הדברים האלה. אבל למשל אפשר למצוא בשיחות של אבי שיטת כלם גם יסודות קבליים של הארי, אי פה אי שם הוא אפילו גילה את זה. אז הרב דסלר, כשהכיר את עולם החסידות, הוא אמר לי, אחד שהיה חברו, אבא של רבי יעקב, הרב טוב כץ, בעל מחבר תנועת המוסר, פגשתי את רבי ללייזר ושאלתי אותו, מה קרה לך שנתפסת לחסידות? כשאתה מביא ספרים מחסידות. כמובן הרב דסלר לא אמר לו מה שאמר לו, אבל מה שקרה הוא צלל והוא יצר סינתזה מופלאה. הנה היסודות החסידים הללו של הפנימיות של כל יהודי, שבכל יהודי יש ניצוץ קדוש, זה אמת מוסכמת, אבל היא באה לידי ביטוי במשנה החסידית. ובכן, הניצוץ הקדוש הפנימי החבוי בתוך ליבם של ישראל, כי דבר זה נכלל בהבטחת השם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. אך על ידי עבירות וחטאים והתקרבות לתומה, יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה הקדושה שבליבו ובין האני שלו, ועל ידי זה נופל הניצוץ הקדוש לתוך התומה, ואינו מסוגל עוד להעיר לנשמתו, וזהו עניין שכינתה בגלותה. מה פירוש הקדוש ברוך הוא הולך לגלות? מה זה השכינה הולכת בגלות? השכינה שלך! כיוון שבשכנתי בתוכם, זה בתוכו של כל אחד ואחד, כי הקושי בפסוק ועשו לי מקדש, אז מה יהיה עם המקדש הזה? אני אשכון בתוכו, אז איך זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? במדרש הזה ואומר בתוך כל אחד ואחד, דהיינו השכינה נמצאת בתוך כל אחד, ואם הוא לא מטביע אותה בעניינים של חומר, אז היא שומרת על טהרתה. אם הוא עוסק בעניינים של חומר, אז השכינה הזאת הלכת בגלות, דהיינו היא לא נמצאת במקום שראוי שהיא תימצא, שהנקודה הפנימית של האדם אינה גלויה ומהירה, אלא חבויה וחשוכה. יש גלות השכינה של הפרט, בחינת הנקודה הפנימית של היחיד, ויש גלות השכינה של הכלל, כשהאומה בכללותה דוחה את הניצוץ הקדוש על ידי חומריות והמרצות. זהו המצב הגרוע ביותר, שאפשר לו לאדם להימצא בו, שכמעט מניתק פתיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושה. והרי הוא קרוב לאבדון רוחני חס ושלום. כשהמצב הזה מתפשט באומה, הרי זה מצב של חורבן חס ושלום. כמעט ואפשר לומר שזה ניסוח שמכירים מספר הרב קוק. מי שלא מרגיש בזה ולא מצטער בזה, הרי זה סימן שאצלו כבר הגיע חורבן חס ושלום. אך מי שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו, הוא מצטער על אי יכולתו להידבק בהשם יתברך כדי בי, ועל חורבן בית המקדש שבלב, ויגדל צערו עד כדי בכי, הרי זה כבר תיקון לגלות השכינה שבלבו. כמו מאמר חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. פירוש, גם אתה רואה את התיקון, לא כתוב יזכה, אלא רואה. גם זה באור של הרב קוק. זוכה ורואה, הוא רואה על ידי זה, בפנים ליבו ושמח בו. וזה עניין של קביעת בחייה לדורות. הוא בוכה לדורות על גלות השכינה. איזה שכינה? גם שישיבי ליבו. אף שבמשמעותה עונש, אין יהיה לדרך התיקון היחידה. ולא עוד לכל הסרות שהשם הביא על עמו, תכליתן לסבב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חובן בית המקדש הרוחני שבלב, והיא היא דרך הגאולה. כאן לא מועילה הערמה כנגד היצר, תיקון בדרך חיצונית, אלא חיסרון של פנימיות צריך לתקן על ידי מציאת דרך לפנים האדם. נגד בחייה של חינם עלינו להציג בחייה של אמת. כל השערים, שערי בקיעת הטמטום, ננעלו מאז נחב בית המקדש. חוץ משער אחד, שער הדמעות, שער השמיים, שער השכינה, הוא גם השער ללב האדם, בא במידה שזוכה האדם לפתוח את ליבו ולהחדיר לתוכו מהאמת הצרופה, מאותה המידה פתוחים לפניו גם שערי השמיים, ובאמצעות חמשת העינויים שבתשעה באב וציורי החורבן שבקינות, אפשר להתעורר ולהגיע לידי בחייה אמיתית הנובעת מן הלב, והיא השורש התיקון לגלות השכינה ופתיחת שער הגאולה. וזהו סודו של תשעה באב. ומפליא הדבר, עד כמה רואים את יד השם המנהיגה המסבבת במשך הדורות. מאורעות היסטוריים כבירים קרו באותו יום. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירוש היהודים מאנגליה, גירוש ספרד, אנגליה הוא ידע מההיסטוריה שהוא חי באנגליה, מלחמת העולם הראשונה, כולם חלו בתשעה באב. ואמר אחד מחכמי ההיסטוריה, שלו ידע הרודן הספרדי כמה אמונה וביטחון הוא נוטע בלב היהודים בגרשו אותם בתשעה באב, שראו על ידי זה שרק יד השם היא המכוונתם והמוליכתם גם בעת צרתם, ושתכלית נעלה ונשגבה להם בגלותם, היה מתחרט על מעשיו. הבחינה ההיסטורית, נדמה לי שהגזרה הייתה אמורה להיות בזין באב, והייתה איזו השתדלות שם, הברבנל, בקיצר, הקלפטוני, איזבלה, פרנדידת, כל החבר'ה האלה, אמרו, יהיה עוד, גם שיהיה כבר בתשעה באב. אז הוא טוען שהעיתוי הזה, הוא עיתוי שאמרו, הקדוש ברוך הוא מגלגל. בשנת תרעד, תפריש עין דלת, שקוראים 1914, בתשעה באב פרצה מלחמת העולם הראשונה, וכל מה שהתגלגל מתוך הדברים האלה. אז הפשט הוא שאתה רואה, הנה בא לידי ביטוי, השכינתה בגלותה. עבודת תשעה באב היא להבין ולדעת על מה צריכים להצטער, ולידי מה צריך צער זה להביא. חכמינו ז"ל סמכו לשלושה דפורנות השיבה דנחמת. מיד אחרי תשעה באב באה שבת נחמו, וקשה לשמחה מה זה עושה מיד אחרי האבל. ויענו כמו שכתב בעל התניא, שלמרות סכנת העצבות לעלייה רוחנית, צריך האדם לעשות קביעות עתים ושעת כושר ביישוב הדעת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת במרירות אמיתית. לא כתוב עצבות, אך ביאר שמיד אחר שנשבר ליבו בעתים הקבועים ההם, אז יסיר העצב מליבו לגמרי, וימין אמונה שלמה, כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח, וזוהי השמחה האמיתית בשם הבא אחרי העצב. וכן הוא בתשעה באב, אם על ידי הצער והבחייה באים לידי הכרה בגלות השכינה, מכינים את דרך הגאולה. וכאן הוא מקור השמחה והנחמה, וזהו עניין תקנת שיבה דנחמת אחר תשעה באב. וכבר אמרו הזל שהמשיח נולד בתשעה באב, השם יזכנו לראות את אורו בקרוב, הקמת השכינה מאפרה, אז זה הצד האורגינלי. אחרי שיחה כזאת, אז הוא אומר, אז התכלס הוא, להוקים מהשכין, אבל זה מושג כולו קבלי, והוא נתן לו את המובן המוסרי החסידי הזה, והרמת קרן התורה. השיחה הבאה היא של רבי איזק שר, זה שהזכרתי אותו קודם, שחידש את ישיבת סלבודקה בבני ברק. עיקר החורבן, סילוק הדעת. מצוות האמונה בשם יש לה שיעור, כדר שנאמרו שיעורים במצוות אכילה, כזית, שיעור עינוי, כתותבת. כן, מצוות אמונה נאמר שיעור בתורה, והוא אומרו, התברך, שמה ישראל, השם אלוקן, השם אחד, היינו מצוות האמונה, עד איכן, עד ואהבת את השם אלוקרה בכל לבבך, בכל רגשות הלב. אהבת השם הוא השיעור בקיום מצוות האמונה, וזהו שיעור גדול מאוד אשר קיומו קשה עלינו. ואף גם אם יש איתנו נכונות לקיים את בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, ומוכנים אנו למסור נפשנו להריגה בעבור אהבתנו לשם, אבל בכל לבבך, בכל רגשות הלב קשה עלינו לקיים. ומדוע כך הם הדברים? מפני שאף על פי שהאמונה נטועה בנו במידה חזקה, אבל שכלנו חלש מאוד. ואין בכוח השכל לדעת את השם תמיד, וכבר אמרו חז"ל, דעת חסרת, מה את אלוקים יש לנו לקנות? יכול הוא להתייגע רכישתו עד שיעשנה קניינו. ומהי הדעת? הלא הוא חיזוק השכל. כי עד כמה שיגדל השיעור של השכלת שכלנו, כך באותה מידה ייקבע הדבר בליבנו באופן יותר ברור ובהיר. עד כדי היות כדבר הנרגש בחושנו, וזה נקרא דעת, יצירת השכל מן הכוח אל הפועל. וזוהי אמת פשוטה שלא קשורה בכלל לכאורה לנושא. כאן הוא הפתיע. ועל דבר זה אנו מתאבלים בתשעה באב. על סילוק הדעת מקרב ישראל. כנאמר, הלילה אני בוכייה. ופרשוך במדרש רבי יהודה אומר, מהי הלילה? סילוק הדעת וסילוק שכינה. למעשה הוא מצא את היסוד הזה במדרש. סילוק שכינה, טוב, אנחנו מנסים איכשהו להבין. מה זה סילוק הדעת? ולאמיתו של דבר היינוח. סילוק הדעת זה סילוק השכינה, כמו שאמרו בברכות. אמר רב לזר, כל אדם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה פירוש דבר כגון זה? איכן היה שם בחורבן הבית מעשה סילוק הדעת? מפורש במדרש. אפשר שהיה צדקיה ורואה אחרים, שהיה מנקרים את עינו, ולא היה לו דעת להתיח את ראשו בכותל עד שיצא נשמתו, אלא גרם לבניו שירגו לפניו, אלא אותה שהנאמר, יובד לב המלך ולב השרים. כן, חז"ל מקדו את זה בהתנהגות הלא הגיונית של צדקיהו. אבל האמת היא שעל צדקיהו האיש הוא באמת היה איש רפה, לא מספיק חזק, נכנע לכאן, נכנע לכאן. אבל הוא דוגמה של מי שמאבד את שיקול הדעת. ומבואר במפרשים, דיה לו לצדקיהו מלך יהודה להרוג את עצמו, לנוכח כבוד ישראל אשר חולל בהתעללם בו בניקור עיניו, כדרך שנהג שאול המלך שפיל עצמו על החנית, למען לא יתחלל כבוד ישראל וכבודה של מלכות ישראל. זה כבר דנו, המפרשים, שאין לשאול דין של מאבד את עצמו לדעת, למרות שהוא עשה את זה בפועל, מפני של... אם הפלישתים היו תופסים אותו, היו מתעלילים בו, אנחנו מכירים את הסיפור הזה משמשון, והחליטו שהוא צריך להמית את עצמו כדי לא לתת לשונאי ישראל הזדמנות להתעלל בו. אם צדקיהו היה לעניין, היה צריך לעשות אותו דבר, אלא מה? לא היה לו שכל. מה פרוש לא היה לו שכל? הוא לא היה מספיק איש חזק. ועל זה ניבא ירמיהו יובד לב המלך, וזהו סילוק הדעת. כהות ברגשות, אמנם, אילו היו שואלים אותנו איך על צדקיהו לנהוג, היינו משיבים פיקוח נפש דוחה הכל, אבל המלך יש לדעת ולהבין מהו מהותו של מלך, מהו כבודם של ישראל, ומהי כבודה של המלכות בישראל, ואילו ידע זאת כראוי, היה מקיים בנפשו כדרך שעשה שאול המלך, אלא שבאותה עת של החורבן, שעה שנסתלקה שכינה מישראל נסתלק עמה גם קניין הדעת, ועל זה קונן ירמיהו ואמר, עלי לעני בוכיה, ועל זה עלינו לקונן בכל שנה ושנה על סילוק הדעת מקרבנו. כמה רחוקים אנחנו מרגישי שכל ודעת אלו, להשכיל ולדעת כבוד התורה מהו, וכבוד עצמנו עד היכן מגיע, עד כמה חשובים אנו לפני הקדוש ברוך הוא, כאן רואים את השיטה הסלבודקאית. וגם על זה באה תביעה בנבואת ירמיהו, ותופסי התורה לא ידעוני, משמע מכאן, מתביעה הזו של התורה, כי תופסי התורה צריכים לדעת, מתביעה הזו של הנביא, כי תופסי התורה צריכים לדעת את השם, ומה אנחנו יודעים? הלא כל מה שאנו מקיימים מצוות בכלל הוא רק לצאת ידי חובתנו. ומהי אותה חובה שאנו באים לצאת תחת ידיה? הווה אומר, זו חובת הרגל, המלומדה, ותהי רתם אותי כמצוות נשים מלומדה. זוהי לדאבון לב צורת קיום המצוות שלנו, לצאת ידי חובת המלומדה, כפי שהורגלנו ולמדנו מאבותינו. אבל להשכיל בדעת ולהרגיש בתחושות לב, ולהתעורר בשימת לב לתוכן המצווה ולמשמעות המן דחר שמיו. אין עמנו התעוררות והתחדשות בקיום המצוות מכפי שלימדונו והורגלנו בהם. והנה כבר מבואר במסרת בבא בתרא, כשחרב בית המקדש בשנייה נמנעו הפרושים בישראל מלאכול בשר ולשתות יין, וטעמה מפני שבטלו קורבנות ונסכים, ואיך זה נאכל בשר שממנו יקריבו על גבי המזבח ואתה בטל, ואיך זה ישתו יין שממנו נסכים על גבי המזבח ואשר בטל, ונתפלה אליהם רב יהושע בית ענד, לפי זה לא יאכלו לחם לפי שבטלו מנחות, ויאכלו פירות לפי שבטלו ביקורים, וגם מים לא ישתו לפי שכבר בטל ניסוח המים. ומסיים שם, אמר להם בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, שכבר הרע החורבן מתחייבנו להתאבל, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוצים לזיוך למוזה, אלא כך אמרו חכמים. נתבהר בזה, זה כל מה שבאמת לא גזרו חכמי הדור על אכילת לחם ושתיית מים, מפני שהיא גזרה שאין רוב הציבור יכולים לעבוד בה. אבל בכל מקום, לכל הפחות בתשעה באב עצמו, כשאנו מתאבים על חורבן ירושלים בשעה זו, צריכים למלא את ליבנו הרגשה זו של הפרושים שבאותו הדור, עד שלא נוכל כלל להביט על לחם ומים. אדמו"ר חסידי אחד אמר, אם הוא היה יכול היה מבטל את כל התשומות, חוץ משניים, יום הכיפורים ותשעה באב. ביום הכיפורים מי צריך לאכול, בתשעה באב מי יכול לאכול. מתוך זיכרון חורבן בית המקדש והצער והאבלות על כי בטלו קורבנות לפני השם ואין איתנו עוד מנחות ונסחי מים. כן צריך להראות עבודת האבלות של אלו הימים מתוך השכל והדעת ותחושות הלב ובהעמקה אל שורשי הדברים ויסודם. בואו ראה כאן אנו עומדים ברגשי האבלות. הנה בשרונו הוא פסק הרמה, אפילו בשבת של חזון אין מחליפים ללבוש בגדי שבת כמדוקטונת בלבד. ובהגעות הרמה, אגרא כתב דזהו חורמה באלמה. וכן הוא ראה במעשה הרב מאגרא, דלובשים בגדי שבת בשבת חזון, אפילו חל תשעה באב בשבת. וכן נהגו בקהילת קודש וילנה, על פי אגרא, כמובן במשנה ברורה. כן הייתה דעת אגרא, שמפני כבודה של שבת אין לנהוג בנוהגי אבלות בשבת זאת. אומנם אנחנו גם מקיימים זאת. כאן בא ניתוח מוסרי. אך דעקה, למה אתה לובש כותונת רגילה? כי ככה הקדוש חנוך. אין מנהגנו כן מחמת כבוד שבת. רב צבי יהודה היה יהודי שהיה מאוד מצמצם באכילה. סיפר לי כמה פעמים שהיה זמן שהוא היה מנוזר לגמרי מבשר וכולי. אבל בשבת הוא היה אוכל במלוא הפה. ופעם התארח בחור אצלו, והבחור לא אכל את כל מה שהיה בצלחת. אז רב צבי שואל אותו למה, אז הוא אומר הוא לא רעב. הוא אומר לו רב צבי יהודה, בשבת אוכלים מפני שרעבים? בשבת אוכלים מפני זה שבת? הוא אומר, אנחנו לובשים כותונת, מה יש משתמורה? הטענה שלו הייתה, תלבש כותונת מפני שהיום שבת. אין מנהגנו כן מפני כבוד שבת, אלא מתוך כולה, בהלכות אבלות, באמתלה שכך פסה גגרה. וכל זה מפני שאנחנו באים רק לצאת ידי שמיים, וסוברים שיש לסמוך על דעת הגרה, ובזה יצאנו ידי חובתנו. אז הוא אומר, אתה מצאת לך את הסעיף הקטן, וממנו, אבל איפה כבוד שבת? תעזוב את הגרה, תעזוב את המשתברות, תעזוב את המסירה, תרגיש שבת. אבל כשנתעמק בדבר, נראה שחסר לנו דעת. פשוט אנחנו לא מבינים מה זה שבת. וששכלנו חלש מאוד לדעת ולהבין עד כמה מגיע חובתנו להיות מצר על כך, כי אין לנו בית המקדש ועל אשר בטלו הקורבנות, כמי שמצאנו ברבונה. קדמת עליה יקרא, יראה, יראה, שלוש פעמים בשנה. בכה, אמר, עבד שרבו מצפה לראותו, יתרחק ממנו. הרי הקדוש ברוך הוא ביקש, ואנחנו לא יכולים. ומה הוא אמר? כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? רבונה הרגישו בכה, ואנו, הלא זאת חובתנו, לחזק את השכל, עד שנגיע לכלל דעת, ונדע בהבנה ברורה את אשר אנו יודעים עד היום, בלא דעת ומבינות ובנפש לא טוב. יסודות כגון אלה התנקזו ליהודים בעלי מדרגה בדורנו ממש. אני מתכוון לתלמידיו של הרב דסלר, ואחד מהם הוא בעל הספר שפתי חיים, שיצא אחר מותו, יהודי מיוחד במינו, מראשוני תלמידי פונוביץ', נפטר לפני כמה שנים, והשיחות שלו היו נוקבות ויורדות, והוא שוב גם ירכיב גם ענייני מוסר. השם השיחה, את חשיבת להתאבול על ירושלים. אפשר לקרוא את זה גם בסימן שאלה וגם בסימן קריאה. ימי בין המצרים, ימי אבלות על ירושלים, ושלא כימי שמחה ועונג, שאנו נהנים בהם, ימים אלו מעיקים עלינו. שוב, בעלי המוסר היו חריפים. מהר מהר שיגמר כבר, שיגמר כבר. חשים לא בנוח, אבל הוא אומר, גם זו מדרגה. שאחד יודע שלא צריך להרגיש טוב, זה גם כן מראה. ומצפים אנו מתי יחלפו ימים אלו. אמנם תקופה זו לא נתלה לנו כזכר היסטורי, אלא כאתגר לעבודת השם, להפיק תועלת ועלייה רוחנית מימים אלו. רבי ישראל מסלנט אמר, יש את האפשרות להתעלות ברוחניות בתשעה באב, לא פחות ממה שאדם מסוגל להתעלות ביום הכיפורים. ואם כן, יש לנצל כראוי ימים אלו לעבודות השם, על ידי שנלמד ונבין את עניין האבלות על ירושלים, וכיצד היה מבטם של חז"ל על אבלות זאת. וכאן הוא מביא גמרא בבא קמא. ושוב, כמו שהרב דסלר נהג, הוא היה לוקח קטע, והיה מנסה לפרש אותו, ו... לנסות לקלף מה שמונח. אליעזר זעירה, אבסאי מסנה אוכמה וקאי בשוק הדנרדה. אליעזר זעירה, אליעזר הקטן, לבש נעליים שחורות והלך בשוק נרדאי. זעירה הוא תואר הצטיינותו בענבה. כמו שהכתירו את שמואל הקטן, שמרו עליו אחר מותו, היי חסית עיניו. כך אליעזר זכה לתואר זעירה על גדלותו בענבה. הצורה של הנעל הייתה נעל לא מקובלת. יש המחלוקת בראשונים, אם זה היה שחור עם ברק, שחור בלי ברק. הרב שטיינזלץ הביא בבישולי הגמרא דוגמאות של מגף רומי, צורה של שרוכים לבנים. סיפר לי גיסי שהיה מפלטי חברון במאורעות, שהיה ילד צעיר והגיע לחברון, אז מינו לו אחד מהבחורים המבוגרים שילווה אותו, שיהיה צמוד אליו. אז פעם נקראו לה ארדליים, בחברון לא היה, אז נסעו לירושלים, אני נסע איתו לקנות לו ארדליים. אז הוא בחר, בתור ילד בן 15-16, בחר לו ארדליים. אז רואה את זה הבחור המבוגר, הוא אומר, זה לא אישי לי, אל תקנה את הארדליים האלה. משמע שהיה גם כן נעל כזאת, הוא הסתובב שם ברחובות נרדה, וראו עליו שזה נעל מיוחדת במינה. אשכח דבי ריש גלותה, תפסו אותה השוטרים של ריש גלותה, זה המשטרה היהודית הפנימית, ואמרו להם, מה ישנה המסנה? פגשו נציגי השלטון, השלטון היהודי, הממונים לפקח על הציבור, ושאלו אותו למה הוא הולך בלבוש חורג, נעליים שחורות. לבוש חורג היא פגיעה בצניות, התבלטות וחשיבות יתר על כלל הציבור. אמר להוד, כמעביל נעל ירושלים, אני הולך בנעליים האלה, בזה אני מבקש לבטא את היבש. צדקות זו, להצטער בכל ימות השנה לירושלים, לכאור הראויה היא להוקרה, אבל בעיני חז"ל הייתה למורת רוחם. אמרו לו, את חשיבת לי תבוא לירושלים? אתה באמת חושב שאתה משהו כזה שאתה כבר יכול להתאבל לירושלים? מגודל הנוותנותו וצניותו הצליח להסתיר מאיש את גדולתו, עד ששאלו אותו על כך, מה החשיבות שלך להתאבל לירושלים? הרי אין אתה ימי אבילות לירושלים. סבור יהור האבה, כיוון שלא יכירו את גדולתו, חשבו כבעל גאווה, אבלות על ירושלים בסתם ימות השנה שייכת רק לבעלי מדרגות גבוהות בגדלות וצדקות. הייתו וחבושוער, הכניס אותו ישר בית סוהר. אם בעל גאווה הוא, אין מקומו עם הציבור. מסוכן הוא לציבור להשפיע ממידותיו הרעות. אתם רואים איך הוא לקח את דברי חז"ל וניסה להסביר אותם למה מגיע לו להיאסר. מגרעותיו של היחיד אינם דבר פרטי, עלו על ידי כך לבוא להשפיע על הכלל ומקומו בבית הסוהר. לא הייתה ברירה. אמר המלזר, אדם גדול אני ויעל לי הדבר, ולכאורה אם באמת היה ענב וכתואר הצטיינות שהתאמו עליו חז"ל זהירה, אם כן איך הכתיר את עצמו כגברה רבה? אמר רבו ישראל, אל תקרוא את זה בסוהר, אני ראשי וחשוב. הרי זה סותר את הנבנותו. הביאו ענב אין פירושו תמימות, אדם שאינו מודע ואינו יודע את הרגולתו, אדרבה, ענב הוא מי שיודע ומכיר היטב את טיב ערכו ומעלותיו המיוחדות, ברם עם זה מודע גם היטב לחובותיו, שלאור גודל מעלותיו, חובותיו אף הם גדולים משל אחרים, ואם כן אין הוא סבור שמגיע לו איזה שבח ותהילה והערכה על גדולתו, כי יודע שאלה הם חובותיו, מפני שהוא רגיש מאוד, לכן הוא מתאבל על ירושלים. וכמאמר המשנה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זו הענווה האמיתית, שבכל מעשיו ופעולותיו מרגישו שממלא בזה את תפקידו ויהודו, ולא שעושה דבר מיוחד בלתי רגיל. ואם זכה מהשם יתברך למדרגה גבוהה, חייב הוא להשתמש בגדלות זאת לעבודת השם, ולכן הוא נידון לפי ערך גדולתו ויהודותיו. זאת גילה אליעזר זהירה בתשובותו, וגברה רבנה את גודל מדרגתו, ואם כן לאור זה צריך להיות גם חובותיו בעבודת השם ובכלל האבלות על ירושלים, ולא שעשה איזה פעולה החורגת שלו כפי מדרגתו שאולי יוערי. אמנן רבנן שראו בחומרה רבה את היוערה באבלות על ירושלים ששייכת רק לגברה רבה, על אף תשובתו על גדולתו וחובותיו בעבודת השם, לא הסתמכו רבנן על תשובתו ואמרו לו, טוב, אתה אומר שאתה גברה רבה, זה כבר ההמשך של הגמרא, בוא נדבר קצת בלימוד. התחילו לשאול אותו, התחילו לשאול אותם, ובחנו אותו בהלכה לדעת באמת את גדולתו. וצריך להבין למה באמת אבידות ירושלים שייכת רק ליחידי סגולה גברה רבה, ואין היא חובת הכלל. זאת ועוד, הרי בימי בין המצרים נאמרו כמה הלכות באבילות זאת, שמתחיל ב-17 בתמוז, וחומרתם גדלה עד 9 באב עצמו, והלכות אלו הם המינימום המחייבות כל אחד, ואין שייכות רק לגברה רבה. אם כן, מה שונה אבילות זאת כל ימות השנה מימי בין המצרים שהיא באמת חובת הכלל? הצער והאבלות על ירושלים מושתתים על שני יסודות. חסרון אפשרות להתקרב לשם יתברך על ידי מקדש, צער על היעדר כבוד שמיים וחילול שמו יתברך. בית המקדש וכל עבודת הכהנים והקורבנות שנעשו בו והשראת השכינה שהייתה בתוכו גרמו לעלייה רוחנית בעבודת השם, וכל אלה נתנו את החיזוק והאפשרות להתקרב לשם יתברך. גודל האפשרות להתקרב לעבודת השם יתברך על ידי בית המקדש מבואר בכמה מקומות. חז"ל אמרו, יפה נוף משוש כל הארץ, אמר רבי יצחק, שהייתה משמחת כל הארץ. אדם עובר עבירה ודואג בליבו, וליבו שח עליו, עלה לירושלים והקריב קורבן ונסלח לו ויצא משם שמח. שמחה היא תוצאה משלמות. אדם הנמצא בצער חסר לו דבר מה, ועל כך הוא מצטער. ירושלים שהייתה משוש כל הארץ היא הביאה את השלמות. אדם בא לירושלים חסר, עבירה בידו ודואג בליבו, ויצא מירושלים שמח שלמות. עוד אמרו, אמר רבי דבא סימון, מעולם לא לן אדם בירושלים ובודי אבון. כיצד? תמיד של שחר מחפר על אבון שנשאו בלילה, תמיד של בן ארבעים מחפר על אבון שנשאו ביום. נוסף לכך, עצם עבודת המקדש השפיע יראת שמיים בלב האדם. בדברי התוספות, לפי שהיה רואה למה יש מצווה לעלות מעשר שני, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. כך איתה בזוהר על גודל מעלת הציץ והקטורת שהביאו את האדם. זה גם כן דוגמה, בדרך כלל בעלי המוסר לא היו משתמשים במקורות מהזוהר, אבל הוא כתלמיד של הרב דסלר המשיך את זה. הביאו את האדם להתקרבות לעבודת השם ולשוב בתשובה. כל מה שהיה מסתכל בציץ, אני עובר לראש העמוד, ואית בר ליבי, אני אקרא את התרגום שם, כל מי שהיה מסתכל בציץ היה נשבר ליבו, ולכן היה הציץ מחפר עליו, כיוון שהוא הביא לשבירת הלב וקנייה לפני השם. כך גם הקטורת, כל מי שהיה מריח אותו היה מברר את ליבו בבירור לעבוד את השם, ועבר ממנו זוהמת היצר הרע, ולא היה לו אל הלב אחד לפני אביו שבשמיים. אם כן, בית המקדש היה מקום אתגר לעלייה בתורה ובעבודת השם. מלבד היעדר עבודת המקדש, גם הסתר פנים שיש בגלות היא המאפריה להתקרב לעבודת השם כדבעי. והטיב להגדיר זאת מלך הכוזר, אתה כשנגנז הארון, אתם כגוף ללא ראש וללא לב. והחבר עונה לכוזרי, צדקת. ויתר על כן, אף לתואר גוף איננו רואים, כי אנו כעצמות. מפוזרות. כשנגמור את הקטע, נעשה הפסקה. כן, העצמות היבשות שרם יחזקל. עד כדי קר גדול לו הסתר פנים, ממש כמצב של מיטה. וגם גרוע ממנו שבשר הוא קל ואפילו עצמותיו אינם מחוברות. מי הוא המתאים להתאבר על ירושלים ולהצטבר על עדר אפשרות להתקרב לשם דברה? דווקא רבה. אדם שניצל ומיצה את כל האפשרויות של עלייה ורוחניות להתקרב לשם יתברך, והוא חש בפנימיותו שאיפה כינה ואמיתית להתקרב לשם יתברך, גברא רבה כזה הוא הראוי להתאבל על ירושלים. הלא חסר לו עדיין חלק חשוב בעבודת השם, האפשרות להתקרב לשם יתברך בשלמות, מצב שזכו לו שבית המקדש היה על מכונו. ברם, אם גם את האפשרויות שעומדות לפניו להתקרב לשם יתברך אינו מנצל אותם כראוי ושלמות, אם כן איזה שייכות יש לו לצער ואבילות על חיסרון האפשרות להתקרב לשם יתברך ביתר שלמות על ידי בית המקדש, אם גם את המינימום הוא לא עושה, אבל לא גם את האמצעים שיש בידו אינו מנצלם בכל כוחותיו. מטרה נוספת יש לאבילות על ירושלים, וכאן הוא המשיך את הרב דסלר, על השכינה בגלותה. היעדר כבוד שמיים בבריאה, כשבית המקדש היה על מכונו, ראו אותו במלוא כבודו והדרו, וגם כשהייתה תקופת ירידה בכלל ישראל, וכיוון בית שני, עם כל זה ראו כבוד שמיים, אם כי לא במלואה. מי הוא הראוי לכך? שעל יסוד זה תהיה מושתת את אבלותו, אדם שכל תוכן חייו, וכל פעולותיו ומעשיו, מטרה אחת לו בעבודת השם. הרמת כבוד שמיים הוא גם המסוגל להצטער על היעדר כבוד שמיים בבריאה. אדם שמבין בליבו את בית או מכין בליבו את בית המקדש הפנימי, השראת שכינה בישראל וריבוי כבוד שמיים, הוא גברא רבה. לא יש את השייכות לבית המקדש החיצוני. את הקשר בין בית המקדש החיצוני לבית המקדש הפנימי בתוך לבבו של האדם מבאר את עבר חיים מוולוז'ין, ולמעשה הוא חוזר פה על היסודות שאמר קודם רבי איזיק על סילוק הדעת. באמת כי האיש החכם ויבן את זאת לעמיתו, ליבו יחיל בקרבו בחילור העדה, בשומו על ליבו על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום. התכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום, הרבה יותר ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים. אותה בת קול שאמרה, בית חרוב החרבת, בית שרוב שרפת, אמרה, אתה מדבר על המקדש החיצוני. אבל במקדש הפנימי לא יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה, את מקדש השם תימאו כביכול המקדש העליון. מהו בית המקדש העליון? בתוך ליבו של אדם. וכדבריו עוד של רב חיים שם, על גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם, שהן הם הקודש והמקדש העליון. והלב של האדם אמציאתה דגופה הוא כלליות הכל. נגד בית המקדש אמצע הישוב, אבן השתייה כולל כל שורשי מקור הקדושות כמוהו. והוסיף עוד שם רב חיים. לזאת, הרי כי בוודאי עניין הקודש והמקדש ושריית שכינתו התברך הוא האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם, אז הוא המקדש מעט. ממש, ובתוכה השם יתברך, כמאמרם זל שכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כמו שעל ידי חטאינו וכלגול הפנימיות, בית המקדש העליון הוא הגורם לחורמן בית המקדש החיצוני, כך גם כדי לזכות בבניין בית המקדש החיצוני, צריך קודם לבנות את בית המקדש העליון. זאת אומרת, לרב חיים מוולוז'ין הוא למעשה היסוד שגם הרב דסלר, גם רב ירוחם, גם רב בייזיק, כל בעלי המושר הלכו בכיוון הזה. פנימיות האדם בתוך לבבו, ואם לא זכינו עדיין לבית המקדש, הרי הוא באבונותינו קיים עדיין בתוכנו, חורבן בית המקדש הפנימי. יד אחרי ששת הימים ישב בצרפסו יהודה והתחלתי קצת לגרות אותו מה עם בית המקדש. מה? זה מה שחסר לך? שס מייסי לא הבנתי, לאור הדברים האלה מבינים. ובדי שאנחנו רוצים את בית המקדש, אבל התנאי לבית המקדש שבית המקדש הפנימי יבנה קודם. אבל אבילות על ירושלים היינו צר על חסרון והדר בית המקדש, שכינת בגלותה והדר כבוד שמיים בבריאה, מי ראוי לאבילות זאת כל ימות השנה גברא רבה. אדם שבכל מעשיו ופעולותיו כוונתו למען דרבוי כבוד שמיים בבריאה להשרת שכינה בישראל, הוא גם בונה בית המקדש העליון בתוך לבבו פנימיות אדם, ועל ידי כך זוכה להשרת שכינה בתוך לבבו ממש. הוא אכן גם מסוגל להצטער ולהתאבל על בית המקדש החיצוני הדרך כבוד שמיים. אומנם שונה אבילות על ירושלים בימי בין המצרים, שבימים אלה היהודי הזה הסתובב כל ימות השנה בין הליים שחורות, אבל אנחנו הרי מדברים על כלל ישראל. בימים אלו האבילות היא נחלת הכלל וגם היא חובת הכלל, ושולת ימי בין המצרים שיש בהם השפעה וסייעתא דשמיא מיוחדת לכל אחד, גם אם לא זכה לתואר גברא רבא, להרגיש ולחוש את חורבן בית המקדש והאפשרות שהייתה על ידו להתקרב אל השם יתברך, לראות את היעדר כבוד שמיים בבריאה שכינתה בגלות. וזאת גם ביאור דברי רבי ישראל מסלנט, כשם שאפשר להתקרב אל השם יתברך ביום הכיפורים על ידי כפרת העוונות המיוחדת שזוכים ביום זה, שמרוממת את האדם ונותנת לו סיוע להתקרב אל השם יתברך, כך אפשר להתקרב אל השם יתברך בתשעה באב על ידי עבודת האבילות על ירושלים, הרגשת חסרון שכינה בישראל, ומעידה לראות גם את אסתר הפנים בבריאה. ועד כמה שאדם מתבונן בזה ומשקיע בעבודת השם זו את כל פנייתו, את פנימיותו, וכך גם תגדל צערו ויגונו, ומעידה גם תגדל בשאיפה להתקרב אל השם יתברך על ידי עבודת זאת. אנחנו נצאים להפרדה של כמה דקות. אחרי זה גם נדבר על חסידס, נושא הנדון. זאת אומרת, כל נושא שהוא דן בו, הוא הקיף אותו מבחינת הנושא. הנה, לפני 180 שנה בערך, הנה תשכיל ותדע מה שאמרו חז"ל, כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. מאמר תמוע. ומהראוי לעיין על רבים וכן שלמים יסודי עולם, הלכו למנוחות ולא נבנה בית המקדש בימיהם, אז איך אפשר לטפול עליהם אשמה כזאת שכאילו נחרב? אנחנו יודעים מה, מה היה מעשיו של אותו דור שהמקדש נחב בימיו. וגדולי הדורות שהוא התייחס אליהם, שהכיר אותם, שידעו, אנחנו יודעים על קיומם, לא נבנה בית המקדש, אז לכן מה? אז לכן זה נחב בימיהם. אבל באמת הוא, הצדיקים בכל זמן בונים בימיהם חלק מבית המקדש. כל אחד חלקו השייך לנשמתו. סך הכל של נשמות ישראל זה המקדש. אבל מכיוון שכל אחד תורם את חלקו, אז נמצא שהוא בונה את מה ששייך אליו. וכל מי שאינו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו, על כן כאשר אדם אינו מבין בדעתו, שוב, ההדגשה הזאת של דעת, של, של, של האישיות, של האני של האדם, איזה עניין בלימוד תורתו, ומפני כי חלק בית המקדש שלו עדיין לא נבנה בימיו מגודל חטאו. וצריך כמובן לצרף לזה את מה שנזכר פעמיים במשנה, בשני מקומות אסטרטגיים, בסוף מסכת תמיד ובסוף מסכת אבות, לפי הניסוח של הגר"א. ושם כתוב, מה שאנחנו מכירים את זה ממקומות נוספים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אז הגר"א אמר שזה מופיע בסוף מסכת תמיד, כי זה שייך להיבנה בית המקדש, וזה מופיע בסוף מסכת אבות, שזה מופיע, משה קיבל תורה מסיני ותן חלקנו בתורתך. אז הוא אמר, אתה רואה שיש קשר בין שני הדברים, אם אתה לא משלים את העולם הרוחני שלך, אם את החלק שלך בתורה, אז חסר לך אותו חלק שבו אתה תבנה את המקדש. הנה ישוב אל השם על עוונותיו, והתפלל על הגאולה, ותתחזק דעתו, עוד פעם אותה דעת, שדיברו על זה בבעלי המוסר, ויראה פלאות מה שלא ידע עד עתה. רמז לפסוק, הריני נפלאות מתורתך. והוא לדעתי שוט הפסוק, זה דרשה חסידית, כי יפלא ממך דבר וקמת. מה הפשט וקמת? כי אתה הרי יושב בערי הנגב, אתה יושב ואיש שם בגולן ובבשן, יש לך בעיה, אז אתה צריך לקום מהמקום וללכת לירושלים. מה זה קמת? בשיעור קומה שלך, האישיות שלך. זה לא מה הבעיה, התורה מייצת לך איך תגיע. אתה צריך להביא את כל האישיות שלך שלא הגיע לשלמותה במקום שאתה נמצא, כי תבוא לירושלים, ללשכת הגזית, ועלית על המקום אשר יאמר השם, יבחר השם, ואתה הבן. טוב, אז אנחנו...
לגבי הצדיקיות, אתה אסביר שהם כן בנו את החיים שלנו?
כמובן שכן. בוא ותראה איך
שעש... אני לא מתייחס אליהם העניין של כאילו
נחרב. בוודאי, זה בדיוק מה שהוא טוען. אז תראה גם שבמספר 6, כך אמר שפת אמת, הדגשה קצת אחרת. כל דור שאינו נבנה בימיו כאילו נחב בימיו. קשה להבין שהיו הרבה דורות צדיקי עליון שנאמר שהיה ראוי להיות חרב בימיהם. זה ה... ונראה לפרש, כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל הערות של עבודת בני ישראל להיות ראויים לגאולה. כי יעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראויים בזכותם בלבד לגאולה? קושיה טובה הוא שאל. קשה נאמר דור של רבי, דור של, של רבינה ורבשי, דור של הרמב״ם, דור של הגר"א, היו דורות. להגיד שיהיה דור כזה ואז יבנה המקדש, קשה. אז מוכר אתה לומר שהרמב״ם עשה את חלקו ורבי עשה את חלקו וגאונים עשו את חלקם, אז אומר כל אחד עשו את חלקו, רק שזכות כל דור ודור עוזר להביא מעט בניין בין המקדש, והבניין נמשך כל ימי הגלות, כמאמר בונה ירושלים. שר אליעת, מה זה בונה? יבנה את ירושלים, הוא בנה ירושלים. מה זה בונה בהווה? וזהו שכתוב שכל דור שאינו מסייע לבניינו, כל דור חייב להביא את תרומתו שלו בהתאם לכישוריו למיצוי האישיות. כל אחד ימצא את אישיותו, אז הדור יגיע לכלל ביטוי, והביטוי הזה יתרום את חלקו לבנייה שלו בדבר הזה. וזהו שכתוב שאינו נמנע בימיו, שאין ימיו בכלל הבניין. כל דור שלא נבנה, הוא צריך את הימים שלו, הוא צריך את העיתוי שלו, הוא צריך את הזמנים שלו לתרום לדבר הזה. וכל אדם בפרט גם כן צריך לדע שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש, וכפי מה שמקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, מסייעים לבניינו, כמו שכתוב, הכל מסייעים לבניינו של מלך. הכל חייבים לסייע. אם אתה עומד בחובה הזאת, אז אתה מצטרף לדבר הזה. והעבורת הזה של השפת אמת בא לידי ביטוי בבנו ובנכדו. אז במספר 7 יש בנו, ובכוונה התפסתי פה את השנה, מה שאמרנו קודם, זה היה בתשעה באב של פרוץ מלחמת העולם הראשונה. איתה במשנה, אני עוד לא יודע אם אז בגור כבר ידעו שפרצה המלחמה, ובסתום את טלפון הם לא היו, וזה התחיל מהסיפור הזה של רציחת יורש העצה שם ביוגוסלביה, אבל איתה במשנה, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יגנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ובמראה שבחטא המרגלים נקבע יום זה בחייה לדורות, וכמו שנגזר אז לזרותם בארצות, כך נקבע יום זה ליום תשובה לדורות, שכן כתוב בעניין המרגלים, ותשובו ותבכו. ותשובו, אז הוא שמע ותשובו גם תשובה. כתיב וחיכיתי לשם המסתיר פנה מבית יעקב. כשיש הסתר פנים צריך לקוות לשם יתברך. כתיב ואמר ביום ההוא אלוקיין אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה. חושבים שההסתר פנים הוא בהחלט. כתיב גם כי הזק בהשבי השטן תפילתי. זה אחד הביטויים הקשים בגילת הלכה. יש לזה גם ביטוי הלכתי. והוא לא אומרים תתקבל.
הרי שליח הציבור אמר היום תתקבל לפני מגילת איכה, והקדיש אמר אחרי קבלת, אחרי קריאת איכה אמר בלי תתקבל, גם מחר בשחרית לא אומרים. גם כי איזה איך אתה מתפלל על קבלת התפילה כשכתוב בפרש סתם תפילתי, גם כי איזה כבר שווה סתם תפילתי. זה הביטוי, בקיצר ניתוק מגע. אז הוא אמר
במגילת איכה
אותה נגע. אחרי המגילה אומרים תתקבל, כי אמרו פה פעם ראשונה. ומחר בבוקר? מחר בשחר, אחרי חזרת השץ לא אומרים תתקבל. הנימוק הוא אחר לגמרי.
כל יום יש לנו חצי קדיש ואחרי
זה. אני מדבר על הקדיש שאחרי הובא לציון מחר. מחר לא אומרים תתקבל. נדמה שכך כתוב הלכה, לא. על שמח הפסוק הזה. אז זאת אומרת, סתם תפילתי, איך אני יכול להתקבל? כשמראש אומרים לשתות תתקבל לתפילה, איך אני אתפלל? אז הוא אומר, גם כאזק בשמי הסתם תפילתי, שנדמה שהכל סגור בפני התפילות. אולם, וזה בפועל, אולם כשתבוא הנחמה האמיתית, נראה ששום תפילה לא נאבדה. זאת אומרת, זה יסודות אופטימיות עמוקה מאוד. עכשיו אתה באמת רואה שזה לא נענה, אבל אתה לא יודע, כיוון ששום דבר לא הולך לאיבוד, אז בהווה אתה לא יכול לראות, אבל בעתיד לבוא אתה תראה. ואפילו שום מחשבה טובה של איש ישראל גם כן לא נאבדה. וזהו שהיית כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי נונחה בימיו. היינו, שכל התפילות המסייעות לבניין בית המקדש, הוא כתיב בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס, שהבניין נבנה על ידי נדחי ישראל. תמיד מפרשים בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס, דיינו, ככה גמרא במגילה, כשיהיה קיבוץ, ולכן אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות ואחר כך בניין ירושלים. הוא אומר נדחי ישראל הם נידחים למקומות כאלה, אף על פי כן כל מקום שהוא נידח גם זה מצטרף לבוני ירושלים. הוא כתיב ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו זה כיווינו לו ישענו, אנו שיתברר למפרע שהנה אלוקנו. איש ישראל צריך להיות בטוח בעצמו שאחר אסתר מוכח שתבוא הישועה. אם איתה ציפית לישועה צריכים לקוות. והבנו כתב בלב שמחה 8, בונה ירושלים לשון הווה גם עכשיו, כי דעית כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחב בימיו. אולי הפירוש על בית המקדש של מעלה, בשפת אמת, שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין המקדש, והעניין נמשך כל ימי הגלות, כמאמר בונה ירושלים, וזה הלך כבר בעקבות אבא שלו, וזה שנאמר שאינו מנה בימיו, שאין ימיו בכלל הבניין. הבן הקטן של אמרי אמת היה האדמור בעל פני מנחם, שגדל למעשה בארץ. הוא הגיע כילד כשאביו נמלט מהשואה, והיה 4 שנים אדמור עד שנפטר, ולפני זה היה ראש ישיבה גדול. נדמה לי שדרך קבע, חוץ מישיבת שפת אמת, היה אומר גם שיעורים בבית אל. הזמינו אותו שם והיה אומר והיה מאוד נהנה. אז יש פה דברים שהוא אמר בתשעה באב, שישכה להיות בשבת. ביום טוב אומרים ואין אנו יכולים, אני קורא במספר 9. ביום טוב אומרים, אין אנו יכולים לעלות ולהיראות, להשתחוות לפניך מפני היד שנשתתך במקדשך. מהו מפני היד? אז אנחנו רואים יד, הווקף, זה היד, לא נותן להיכנס. יש מפרשים, הוא מביא רבי יעקב זן, שהכוונה למה שהיית שבשמת החורבן השליך גבריאל גחלי אש על בית המקדש, ובלי זה לא היה יכול להישרף. ויש מפרשים שהכוונה לעד הכתיב ידו פרש צר, אך בפשטות הכוונה לעד איתה בגמרה, כשנחב בית המקדש נקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות היכל בידם ועלו לגג היכל. הגמרה הזאת כמובן רומזת לאותה טרגדיה נוראית שבמדרש בא לידי ביטוי, מה היה שם במלחמת האחים הנוראית הזאת ובשריפת האוצרות ההדדיות, והאמונה הלא רציונלית ונגד מה שהנביאים אמרו, שלא יכול להיות שבית המקדש יישרף. והאמת היא שמבחינת המחשבה הם צדקו, הרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כביכול יהרוס את עצמו, אלא מה? זה הסיפור של יחזקאל על 10 מסעות שנשא שכינה, וזה הסיפור על בית חרוב חרבת, וזה הסיפור על זה שהמקדש למעשה היה כבר מרוקן מתוכנו, ולכן הצליחו. אבל את כל זה הקנאים ואלה שעבדו את עמודת המקדש עד הרגע האחרון לא רצו להאמין, וברגע שהשריפה שלטה וזה כבר קורה לנגד עיניהם, אז הם עלו וזרקו את המפתחות ואמרו, אנחנו לא היינו נאמנים, ככה בחזרה את המפתחות, ואז אמרים חזל, ויצא כמין פיסת יד וקיבלתן, וזהו מפני היד. אין אנחנו יכולים לעלות מפני שהיד שאתה שלחת מלמעלה לקחה את המפתחות. ובאמת הכל עניין אחד, שעל ידי שחסר המפתחות אצל ישראל מסתלק את השכינה ויכול צר לפרוס ידו, שהרי כשאין מפתחות אין קורבנות. וגדית השלמים כאן הוא צרף את ההלכה, כששלמים ששחתן קודם פתיחת דלתות היכל פסולים. יכול להיות שלפי זה כל הפלפולים ההלכתיים אם להביא קורבן פסח יכול להיות שהן בעייתיות, כי זה שחת אותו לפני שיפתחו את היכל. 40 שנה קודם חורבן הבית היו דלתות ההיכל נפתחות מעליהם שתצא הקדושה לחוץ, עד שגדר בהם שיתלך גולה, עד שגר בהם רבי יוחנן בן זכאי. השפת אמת מפרש בפשטם של דברים שגר בהם, במי? בליבותיהם של ישראל. אתם רואים איך יש פה מגמה ברורה להסיט את נקודת הכובד ללב, לבניין הרוחני, ואז ממילא זה יוכל גם לבוא לידי ביטוי בבניין ממשי, שבאמת בני ישראל יכולים להחזיק את הקדושה של ההיכל. כמו שאמרו בחורי ישראל שלא תמו תם חטא, אלו ואלו מלא מה כתוב, כאילו נבנה היכל בימיהם. ואיך הוא נתן היכל השם אמה? היכל השם אמה כתוב בירמיהו זין, ושם הוא מופיע בצורה של ציטוט של העם, והנביא נלחם נגד זה בשצף קצף. הם אומרים כל הזמן היכל השם, היכל השם, דהיינו היכל השם, הם חושבים שההיכל זה הכל, ובחסות ההיכל הם מתכוונים כאילו לשמור את הנצחיות של המקדש. אגב, זה מופיע באותו הפרק ששם כתוב לכו אל מקומי הראשון, אל שילו, וזה מסופר אחר כך בירמיהו חבב, שעל זה הם תפסו את ירמיהו.
מה מתברר? משכן שילו עמד 369 שנים. המקדש הראשון עמד 400 שנה. כשירמיהו אמר להם שהמקדש יערה, זה היה בדיוק כמו משכן שילו. כמה עשרות שנים לפני זה. אז הם אמרו, רבו ישי, מה אתם בלבלים את המוח? מה אתם חושבים שהמקדש לא יוכל לחרב? לכו למקדש שילו. מקדש שילו היה כמעט בין אותו גיל של מקדש ירושלים. זה לא היה איזה מקדשון קטן זמן קצר. ואתם רואים שמקדש נחרב. אז מה אתם אומרים? איך על השם מהמה? איך על השם גם יכול להישרף? זה הרקע ההיסטורי שלהם. מה הוא אמר? איך על השם? אמא, מי אמא? כלל ישראל. האנשים הם היכל השם, היכל השם המה, הם אלה שלא טעמו טעם חטא, הם עצמם היכל השם. כמובן זה, 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 זה הפוך לגמרי ממה שהוא בפשט וממה שהביא את, את העם לתקוף את ירמיהו, אבל זה מסביר טוב מאוד איך, איך שהוא אומר שהכוונה היא ביסודות הללו. עכשיו, מה שהתברר אצל האדמו"ר הזה שונה מכל החבר'ה האחרים של גור, אדמו"רי גור לא הדפיסו שום דבר בחייהם. הם היו נוהגים אחרי שבת, במוצאי שבת, לכתוב את דברי התורה שהם אמרו. הראשון שהיה נהג נקח שפת אמת, והוא גם נתן הדרכת בכיוון, אמר לכמה מהמקורבים אליו, תכתוב. אומר, אין לי זמן. אומר, גם לי אין זמן. אני כותב בקיצר. אז הוא היה כותב. ומה שהוא כתב, הודפס אחרי מותו, וזה השפת שיש לנו וכל הספרים שבאים אחרי, כולל הבית ישראל. הפני מנחם, שהיה שמו פנחס מנחם, הוא כנראה, לא כנראה, ברור, הוא כתב דברי התורה לפני שבת. כתב לעצמו. אחריות אחר כך להגיד לציבור. מתברר שחלק מן הדברים שהוא כתב לעצמו, תוך כדי אמירה, הוא שינה בהם. אז כשהדפיסו את הספר פני מנחם, הם עשו כהוגן. הם הדפיסו זה ליד זה. זאת אומרת, מודפס מה שהוא כתב אחרי שהוא אמר, ובסוף הפרשה הם הדפיסו גם מה שהוא התכונן לומר. וזה דבר מפליא מאוד, ואני צילמתי גם את שני הקטעים האלה, להראות איך הוא התכונן להגיד, ואיך תוך כדי אמירה, הבקיאות המופלאה שלו, בנתה פה מהלך נפלא מאוד. אז נקרא את הקטע הראשון. בשיר השירים, כתיב, וזה מהלך שהוא סלסל בו בצורה מורכבת. אני אגיד אולי כבר עכשיו. נקודת המוצא שלו הייתה מאמר חז"ל במדרש איכה, ורש"י הביא אותה. מה שקראנו הערב, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. שחיתותם, אחד ההסברים, נפלו בשחת. דהיינו, הוא נתפס להם ברשת. רש"י הביא על זה שצדקיהו הכין לעצמו דלת מילוט. דלת המילוט הייתה ממקום שאדון ברקת רוצה שם לעשות שם למטה את גן המלך, את כל הסיפורים האלה. כנראה שמשם בגן המלך הייתה מערה או איזה מנהרה לעבר מלא אדומים, זאת אומרת לעבר הרכס של השיקון של הר הזיתים, כדי שמשם יוכל לברוח למדבר או לקבל חסות אצל מואב או משהו כגון זה. אז לכן הוא היה בטוח, או זה נתן לו את החוזק להילחם עם הבבלים, ויש לו דלת מילות. והאמת מבחינתו הצבאית הוא צדק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חז"ל מספרים שהבבלים ראו איזה צבי קטן חמוד, החליטו שיצודו אותו, אז הוא ברח מהם. אז הם רצו בכיוון של המדבר, הם רצו, צדקיהו רץ למטה, מתחת לפני הקרקע במערה, ועל פני הקרקע רצים הכסדים. וכשצדקיהו התכוון לצאת מן המחילה הזאת כדי להגיע אל המדבר החופשי, פוק, בדיוק אז הכסדים רצים אחרי הצבי, ואז הם תפסו את... זה אגדת חז"ל. אז כמובן שהפשט הפשוט של אגדת חז"ל, אתה רוצה להיות חכם, אני אראה לך שפעולה מאוד טבעית, כמו לצות צבי, יכולה לשבש את כל התוכנית שלך. את המאמר הזה, הוא הלך ופיתח ובדק. צבי בתורה, צבי בנביאים, צבי בכתובים, צבי בחז"ל, צבי בעברית, צבי בארמית, צבי בפיוט, בפיוט, ואיזה פיוט. יש איזה בית, הלכתי היום למצוא את הפיוט הזה במוסף של שבת של שקלים לפי אשכנזים, ובהקדמות, זוכרים איך, צבי ויתרב בנו, מסר לנו רייטה. אז הוא ישתמש גם בצבי הזה, למרות שזה צבי בהוראה של רשות. אז תראו איך הוא בנה פה מהצבי הזה, איך הצבי הזה, מי ששמע מה שדובר ביום ירושלים על חסידה, היה לי פה מעשה ממש כמו צבי. מכל, איך בעל החיים הזה צבי מציג את כל העניין. בשיר השירים כתיב דומה צבי, דומה דודי לצבי ולעופר איילים. ולעומת זאת יש גם צבאות ואילות השדה, השבעתי אתכם בצבאות ובאילות השדה. הוא כתיב בשיר השירים שלוש פעמים השבעתי אתכם, תאירו, בגמרא, נדרש על זמן הגלות, ג' שבועות הללו למה? אחד שלא יעלו ישראל בחומה, ואם לב אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, ולהפך, מדמה בשיר השירים ג' פעמים, דומה דודי לצבי ולעופר איילים. בתחילה כתיב דומה דודי לצבי ולעופר איילים, ואחר כך כתיב סוף דומה לך דודי לצבי ולעופר איילים, ואחר שכתיב פשטי את קוטנתי בגלות השנייה, כתיב ברך דודי ודומה לך לצבי ולעופר איילים. בקיצור, העובדה של המשולש הזה של הצבי שחוזר פה הפך להיות אצלו תמרור. ואיתה בזוהר הקדוש בפרשת עבודת יום הכיפורים, נפשי מתיחה בלילה בעוד דנה בגלות הבין העממיה, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. זאת כנסת ישראל, כמו שנאמר, אייללותי לעזרתי חושה. בגין כך, אייל וצבי כחד המשתכחי, כתיב כל השם יחולל אילות, דא איילת השחר, דא אילות השדה. הוא מביא שם שהקדוש ברוך הוא יוצא בחצות הלילה, להשתשע עם הצדיקים, שעה שמהפכים מידת הדין לרחמים, ונרמז בזה על השעשוע עם הנשמות שהיו בעולם הזה בלילה ובחשכות. נפשי הביטיחה בלילה, הוא מסיים שם בזוהר הקדוש, יחולל הילות, כדעת אמרת, חוללה בידו נחש בריח, ובראי המימין השם היית יותר דקאי עד סוף זמן הגלות. באותה שעה, אלן מרין דתמטין שעת הדחיק עליו, הם נמצאים בשעת הדחק, ובצער הביגון הבינותה, והוא מתכוון לחזל, שבזמן שהיילה עומדת, גם חזל הזה, משל פנימי, שכשהיילה מתקשה ללדת, אז להוליד את האופר הקטן, אז בא נחש ונושך אותה, והיא מזדעזעת, ואז היא נולד. אתה כמובן שומע הנחש הקדמוני, כשהיילה הזאת מבקשת להביא את הגאולה, אז הנחש הזה מבקש לעכב את זה. כל השם יכולה לילות, כשהם דוחקים את השעה, כמו שהם נושכים את היצר הרע של הנחש, שנוחש אותה בכמה... שבזה גופה, שהיצר הרע נושך את התלמידי החכמים כל עת בלילה, והם מתאמצים כנגדו לכבוש את אהבתם, בזה גופה תיוולד הישועה. ולזה רמזו בגמרה חולה לילות. תשמור, איילה זו רחמת שר, ויש לה איסורים קודם הלידה. הוא מזמין לה הקדוש ברוך הוא נחש ומקישה ויולדת. היינו, כנסת ישראל בגלות שצר להם, ובפרט בסוף הגלות שמתרבים חבלי משיח, בא נחש ומקישה, רמז למלחמת גוג ומגוג, ומזה הצר עצמו תיוולד הגאולה. אחר כל השם יחולל לילות, כתיבו בהיכלו כולו אומר כבוד, היכלו! היכל השם, היכל השם, היכל השם, אמר, אלו ואלו כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. אני חושש קצת לשמחה של תלמוד תורה, אם נפנח את כל הרמזים הללו, אבל באיזה גאונות ובאיזה שליטה הוא חיבר את כל הדברים האלה, ואמר, כל זה מתחיל מהסיפור הזה של צבי שברח מהם בדבר הזה. ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. והיית בגמרא למה ארץ הצבי? אז יש לזה כמובן ארץ הצבי, היסוד הטכני, שהאור של הצבי הוא מתכווץ ומתפשט. מי שזוכר את הגזרות של האנגלים, אז בספר הלבן, אז אני חושב שאחד מהוועדות החקירה אמר, אפילו חתול אי אפשר להכניס יותר לפלסטינה. זה היה כשהיה 600 אלף יהודים. אמרו, לא שייך להכניס יותר. ארץ הצבי או ארץ מתפשט, אני חושב שאז השתמשו כמובן בחזל הזה. אז הוא אמר, ארץ, גם ארץ שציוויוני בה, והרי הכל נבנה לרצונו, שאין לשום דבר קיום ללא רצונו, אלא ששם מתגלה רצונו, מה הפשט, למה רצון השם בהוראה של צבי, שזה גם בארמית, שכל הנבראים לצביונם נבראו כמו שדרשו חזל וכל צבעם לצביונם, וסגולת ארץ ישראל להטות הצביון שלהם לצביונו של השם יתברך. ודבר זה כתוב בתורה ג' פעמים, כתיב במשנה תורה, צבי ואייל, ושנוי בנביאים ג' פעמים, כתיב ביחזקאל, צבי לכל הארצות, צבי ארץ, ונתתי צבי בארץ החיים. ומשולש בכתובים ג' פעמים בשיר השירים, כתיב לצבי ואפרים. אני חושב שזה ניסוח אורגינלי שלו. זאת אומרת, אנחנו מכירים בחזל, כתוב בתורה, ושנוי בבנים, הוא אמר, בתורה שלוש פעמים, בנביאים שלוש פעמים, בכתובים שלוש פעמים. ג' פעמים כתוב בדניאל, וימות בארץ הצבי, ובא בארץ הצבי להר צבי קודש. דברי חכמים וחיד אותם. ברשי, זה אותו רשי שהתחלנו בו. מביא מדרש של יצדקיהו, הייתה מערה מביתו עד ערבות יריחו, וכשבאו כסדים לארץ ישראל ברח צדקיהו במערה, והקדוש ברוך הוא זימן צבי אחד שהיה בורח לפני חיל כסדים, והם רודפים אותו, וכך השיגו ותפסו את צדקיהו בצדו מנערה. ויש לומר העניין, איך נבין את הסיפור הזה? כשבא נבוכת נצר ונכנסה רוח חתומה לארץ ישראל, ברח הצבי, היינו הקנושה, וכשנחסר הרצון הטוב ונתחלב ברצון שאינו ראוי, נתפס צדקיהו. הוא כתיב, זה הפשט שתפסו את הצבי. הצבי בא, הצבי. הוא כתיב, ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התווך. זה, כאן יש בעיה בתוך בעיה. בהפטרה הראשונה מגיעים על דפורנותה, קראנו שירמיהו אומר, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים. אז השאלה היא, זו הייתה נבואת פורענות, שירושלים אמורה להיכבש, והם ישבו שם איזה מועצת המלחמה של הבבלים. האם נבואה הזו נתקיימה או לא? אז כמובן אפשר להגיד, כמו הכללים המפורסמים ברמב"ם, שנבואת פורענות לא חייבת להתקיים. אולי ירמיהו ראה דבר כזה ולא יתקיים. אבל יכול להיות שמה שכתוב בירמיהו למתת, שמועצת מלחמת, שרי המלחמה של הבבלים, ישבו כנראה לבדוק מה לעשות עם ירושלים, הם ישבו שם בתווך. זה פסוק בירמיהו. אז חזל אמרו, מה זה בשער התווך? מקום שסנדרין יושבים שם ומחתכים בו הלכות, שמשם יוצאת הוראה לכל ישראל, והנועל זו מגמרה, ואז הגמרה גם אומרת שאותו מקום שבו ישבו הסנדרין, שם ישבו גם הסונים. היינו הקליפות ורוח חתומה שבאו במקום הקדושה. דוד המלך אמר, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, צמא נפשי לאלוקים מתי יבוא, ורביא איתה בגמרה, שדוד המלך הרג את גוליית שחירב מערכות אלוקים חיים, ואת אחיו יושבי בניה של אורפה, שהייתה קליפה כנגד הקדושה, רות אמא של מלכות, ואיתה בגמרה יבואו בני אורפה ויפלו בידי בני הדבוקה, ואיתה עד השטן ועד מלא כתביה. בא השטן ונדמה לו כצבי, ורדף אחריו עד ארץ פלישתים. אז הוא אמר שהמלך הראשון מבית דוד, דוד המלך, גם רדף אחרי צבי, וגם כשרכבה ירושלים רדף אחרי צבי. וכי דוד המלך היה רודף אחרי חיות,
אלא צבי הרמז לקדושה, שברא בו הקדושה, ורצה להוציא בילה מפיהם של הקליפות והסטרחה, והיה שם בסכנה שבא אבישי, וסייע לו וביטל הקליפה. זהו עניין הצבי הקדושה, בתחילה אצל דוד המלך, ובסוף אצל צדקיהו האחרון למלכי בית דוד. הוא כתיב בי וגם המלך נבוכת נצח, מרד אשר ישבו באלוקים, וגמרה נדרש ישבתי אתכם, בצבאות או בעילות השדה, על ג' שבועות, ואחת שלא ימרדו באומות, וצדקיהו עבר על השבועה, אותה שבועה שהגמרה קוראת לה שבועה על צבי. הוא מרד במלכות נבוכת נצר, וירמיהו הנביא לא יתיר לו למרות, כי דכתיב לא נכלם מלפני ירמיהו, הוא ברח הצבי הקדושה, הוא בא נבוכת נצר, הוא פשטה רוח חתומה, ונפסקה חומת ברזל וישראל אביב שבשמיים. וארץ ישראל נקראת ארץ צבי, פשטה וגמדה, מתכווצת ומתפשטת, וגם היום, כאשר ישמורה בקדושה רצונות טובים, פירש צבי בהוראה של רצון, כמו בארמית, יזכו ותשוב להיות פשטה. הילתו לעזרתי חושה, כל השם יכולה להעלות, בתורה מצאנו גם כן צבי. צבי וחמיד, זה הסוף של הגלמות, ורגיד נהיינו בלהודה, ביום ההוא, ולכן גם מובנת הנבואה, יהיה השם צבאות לאתר את צבי משבעי מלחמה שערה. עכשיו יש הקטע ממה שהוא כתב לעצמו. איתה, שחיילי נבוכת נצר רצפו אחרי צבי ונמלט מהם ורצו אחריו עד ערבות יריחו, ושם היה פתח של מערת צדקיהו המלך שברד ותפסו, וזה מה שאמר יחזקאל הנביא, ופרסתי את רשתי עליו ונפל במצודתי. הרמז שברח הצבי שהייתה הקדושה יוצאת, ידע בגמרה 40 שנה קודם החורבן הבית היו דלתות היכל נפתחות מלאים עד שהגר בהם רבי יוחנן בן זכאי, היכל לכם, היכל היכל מפני אתה מביט את עצמך, וכבר נתנבא עליך זכריה פתח לבנון דלתך, תראו שזה הסימן שהקדושה יוצאת. ובשפת אמת פירש שגר בליבות בני ישראל, אך כאשר יאכל, מה היה הגערה? כאשר יאכל את עצמי והאייל, כן תוכלנו, אתה מבטאו יחיה ועבדו, ובגמרה תלת עצמי ואייל כתיבה. ובשר טבח חולין, ובפסולי המקודשים, ובכל בעלמום כתיב צבי ואייל. גוף אחד וסנה כתוב, הוא מצא גם בחזל שלוש פעמים, כצבי וחייל, הוא כתיב דומד לצבי, זה מה שהוא כתב לעצמו, וראינו כבר, אם על פעמים כתיב כשיר, בשיר השירים, צבי תפארתו, לא עושה צביונו, ומספים משועתו לרוח משפט לדן את יצרו, הרואה את יצרו משיבים מלחמה מיצררה, מלחמה של תורה, שער האלו תלמיד החכמים שמשכימים ומרמים בתי כניסות ומדרשות, ומתם מתעדדים למידת הרחמים, כנת כיתות מתעדדים, מה שנו אלו מאלו, ואז הקדושה. ואם לאו, חס ושלום הצבי בורח, אבל גם בפסולי המוקדשים, שאית שזה רומז על הגלות, כל שוב הביא גמרה בבבא קמא, כל שבחטאת מתה באשם רואה, ובניכם יהיו רואים במדבר, כתיב בחור שנפל במום, בני בחור ישראל, שגם כן כתיב בו כצבי וחייל, ובני ישראל יכולים על ידי הצבי והרצון שלהם להביא את האייל, שכתוב לעתיד לבוא, אז ידלק האייל פיסר וטעון לשון אילם. והצבי הזה שברח הביא לתפיסת צדקיהו המלך האחרון לבית דוד, בבית ראשון הידי השונה, השבטתי אתכם בצבאות ובעילות הסדגים על שבועות שלא ימרדו בגוד. הוא כתיב שצדקיהו המלך מרד בנבוכת נצר, והנביא ירמיהו יזרוק כמה פעמים, בני ישראל נקראו צבאות השם, והשם נקרא צבאות, ארץ ישראל ניתן גם אם על פעמים ארץ צבי ביחזקאל, אם על פעמים ארץ צבי בדניאל, ובגמרא ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, מביא דווקא קראת ירמיהו נחלת צבי, כי איתה שנחלה שאין לה הפסק, ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, גם בתורה צבי וחמיד, דיון בלעותה, ויעקב אבינו עכשיו בא עוד יסוד. כשלקח הברכות מיעקב אבינו עליו השלום, איתה טעם הגדי כטעם הצבי, ויצחק ברך את עשיו, היה כאשר תריד ופרקתו לו. אבל ברכות יעקב אבינו עליו השלום נשארו גם בזמן הירידה. וגם בברכות שאמר לעשיו יש ברכות, וטעם הגדי כדם הצבי, ושם כתוב ככה, גדי קישור ידיים ברכות, ליסה באב אור גדייו, שכינה נתעלסה, שחות בני מעניה באף מעשה, וזה מופיע בפיוט לשקלים. ואז הוא ראה שיש זהות בין הגדי לבין הצבי, איזה פלפול פולני מצד אחד, אבל עם בקיאות מופלאה כזאת. אבל החשק לזה עצמי יש גם בזמן הזה. הסביינו במרומים,
במרורים, הרבני לענה, והרי את הסיפור של יעקב עם הברכות זה היה בליל הפסח, וליל הפסח קשור לתשעה באב, כי לעולם עד בא שיחול בסיפור הזה, ולכן כתוב הרבני הסביאני במרורים בליל הפסח, הרבני לענה בליל תשעה באב. איתה במדרש רבה, ביום שחל פסח בתחל תשעה באב, חד גדיה, הגיע לחד הגדי, שזה צבי, טעם מגניב ברכות ישראל ליעקב היה בפסח. מה שצריך לעשות זה לקחת את הסיפור הזה, ועל כל קטע שלו למצוא הערות, אני ראיתי בדמיוני את המאמר הזה עם הערות למטה, ולראות באיזה גאונות הוא עשה. אבל חוץ מהגאונות שאולי יש בזה גם אפילו אולי גם איזה הקצנה בשימוש הזה, אבל עצם המחשבה הזאת שמה שיש הצבי הזה שדוד רודף אחריו במלכות בית דוד בבית הראשון, זה גם הביא את הצבי הזה שהכסדים רדפו אחרי. הצבי זה סמל של היופי על ארץ הצבי, צבאות ובעילות השדה להישבע, וזה מגיע עד מאמרי חז"ל שהגיעו בצעודה הזאת. טוב, אז ברגעים שנשארו לא נתחיל בסיפור שבא אחריו, אבל זה דוגמה. היהודי הזה, זאב יטרף, הוא יהודי אמריקאי שבצורה מאוד מעניינת, מבלי שהוא למד אצל הרב אוטנר, הוא עלה בדרכיו וכתב, והרב אוטנר עודד אותו מאוד. אגיד בתמצית את מה שהוא בנה, ואולי יש פה גם השילוב של בעלי המוסר וגם של בעלי החסידות. אקרא רק את הפתיחה שלו. פסק כאן חבר באור החיים, אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב, ואת יוטות שאינם יודעים ונותנים שלום משיבים להם בשפה רבה ובכובד ראש. וכתב במגן אברהם לחברו או לחבריו פירוש תלמידי חכמים אין נותנים שלום זה לזה, אבל במורדכי כתב לחברו משמע כל שהוא חברו, אפילו אינו תלמיד חכם אסור. כתב על זה הבך, ולא ידעתי מה היא כמר, ובדי אסור ליתן שלום לכל אדם. החם הארץ שאין יודעים ונותנים שלום משיבי להם בשפה רבה. והתעורר בהגעות חתם סופר לשולחן ערוך שכתבי הברך מובהרים לידיה בלשון הרמב״ם, דלא אסור אלא לתלמיד חכם, וזה לשונו של הרמב״ם. פרק בלכות, תלמידי חכמים אין נותנים זה לזה שלום בתשעה באב, אלו יושבים דובים או דבים ונאנחים כאבלים, ואם נתן להם עם הארץ של שלום, מחזירים לו שפה רופאה. ואחי כתב הרמב"ן. קיצר, כל הסיפור שלו, שרואים שיש לתלמידי חכמים מעמד מיוחד והדגשה של לומר, לא לומר שלום. אז שאל גבלת, הרי אבלות היא משותפת לכולם. כל אחד מצווה על תשעה באב, על כל האבלות שנגררת. מה טיב ההדגשה הזאת על חכמים ודווקא באמירת שלום? והוא השיב לפי היסודות, הוא לא ציטט, לפי היסודות שראינו גם אצל בעלי המוסר וגם אצל תלמיד חכם, כיוון שהוא התנאי, כיוון שעולמו שלו זה התנאי של הבנייה, כי הוא חייב את הדעת, כי הוא חייב שנבנה בימיו, הוא חייב את הקומה שלו, הוא חייב את התרומה, לבנות את ההיכל הפנימי שלו, אז הוא מרגיש יותר טוב את החורבן, כי הוא מרגיש מה שחסר. עמי הארצות שאומרים שלום לא מרגישים מספיק את האבילות הזאת. לכן באה ההדגשה הזאת שתלמידי חכמים חייבים להרגיש טוב יותר את האבילות, והם מוזרים באופן מיוחד על שלום. ואם אומרים להם שלום, אז יענו בשפה רבה. מי שאומר לשם שלום לא מבין את עומקו של החורבן. יש פה דוגמה של שילוב ההלכה עם שילוב אותם יסודות הגותיים. בסופו של חשבון, כולם מתנגזים לנקודה אחת גדולה של להתאבל לירושלים ולראות בשמחתם.